מעט בהלכות הרבה תפשילים. כידוע, יום טוב סמוך לשבת, כלומר שחל ביום שישי, צריך לעשות הרבה תפשילים מערב יום טוב. השנה חל חג השבועות ביום שישי, לכן ביום חמישי צריכים להכין הרבה תפשילים. צד הדין היה מספיק לעשות תפשיל. אין צורך לעשות פת, אפילו הוא רוצה גם ליפות. כל שכן, לפי הנוסף שלנו היום, שאם רוצים ליפות, עופים דווקא בתנור חשמלי. תנור חשמלי יש בו משום מוליד, אי אפשר ליפות בו. אלא אם כן נשאיר אותו דולק במשך 24 שעות. זה דבר לא ניתן. לכן זה דבר קשה, אי אפשר לעשות אפייה. אבל יש עקופנים, רוצים לעשות למשל ליפות עוגה. אז ליפות אותה על הגז, אז זה כן אפשר. או רוצה ליפות לחם אפילו, על גז, באיזו צורה שהיא שרוצה ליפות. אף על פי כן מספיק מצד הדין תבשיל שיוכל גם ליפות וגם לבשל בשבילו. זו דעת רוב הפוסקים, אבל בנותם סובר, אין אופים אלא על האפוי ואין מבשלים אלא על המבושל. כמו שהביאו בהסמכתה בגמרא, מהפסוק, את אשר תוקעו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. מכאן אומר רבי אליעזר, אופים על האפוי ומשלים על המבושל. אף אפי שמשאר פוסקים שפסקו כדעת רב אשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו ומאחר שבא להשקיעו. אז לא צריך שיהיה רק כולו רק זיכרון בעלמא. אז אפילו שיהיה תפשיל בלבד, מספיק מן הדין כדי לאפות ובשל עליו. אף אפי כן, רבינו יצחק הזקן בעל התוספות אמר, לא מלאני דבי לחלוק על דבי דודי רבינו תם. רבינו תם ידידו, אח אמו. והוא אומר, לא מלאני דבי לחלוק על דבי דודי, ולכן צריך לעשות גם פת וגם תפשיל. וכך המנהג פשוט, שעושים גם פת וגם תפשיל. כמובן זה לכתחילה. בדיעבד, אם לא עשה פת, אבל עשה תפשיל, גם כן נקרא שמו ערובי תפשילין. אנחנו אומרים ערובי תפשילין, לא אומרים ערובי פת ותפשיל. סלדים מספיק תפשיל, אבל אם עושה פת, יותר טוב לעשות על הבד לכולי עלמא, כדי שלא יהיה שום מחלוקת, כדי שלעתו של רבינו תם כך, לכן לא ראוי לחוש ספרת רבינו תם, ועושים גם פת וגם תפשיל. פת מספיק אומנם בכזית, אבל נוהגים לקחת כיכר שלם, וכן גם כן תפשיל, לוקחים דרקלט, שורקים ביצה, ביצה שלוקה, זה תפשיל. כל דבר שמנפקים בו את הפת, כשמו תפשיל. דווקא מונה אם עושה למשל אורז, זה לא רק השם התפשיל, זה לא מלפקים בו את הפת. או עושה דייסה, דייסה זה בעצם פשעד אחרי נהמה ונהמה, וכבר אומרת אלה שהיו אוכלים פת עם הדייסה. זה צריך לעשות דבר שהוא תפשיל, שרגילים ללפק בו את הפת. ובכן, כל תפשיל במשמע, בכבוש יש בזה מחלוקת הפוסקים, כי הטור בשמית מה שכתוב בסלנו בגמרא היה נוסחה שעושים גם על דבר שהוא כבוש, אבל הטור שמית את הדבר הזה. גם רבנו אבי העזרי כך סובר, גם אנחנו גדולות, כולם סוברים שלא מעיל כבוש. הגאון החמצבי הסתפק בדבר הזה ואמר, אם אין לו משהו אחר מותר לעשות רבי תפשילים על כבוש, אבל לא יברך עליו. אבל חלקו עליו כל האחרונים, הקורבן נתנאל ואחרים, כולם חלקו על דבריו ואמרו שלא מעיל שום דבר של כבוש. כך משמע מהפוסקים, לא מצאנו בהדיה מי שחולק, לכן לא עושים על כבוש, זה כבר דבר מבושל. אף אפי שבעל מכה מנה כבוש על הוא כבושל, אבל יש כלל ויש עושים מן הכלל. דברים שזה רבנן, אנחנו אומרים למשל, בשולי גויים, כבוש זה לא כבושל. אם אדם רוצה לקנות מגוי, כשיודע אין חשש של כשרות, הוא עשה כבוש, נגיד לפת כבוש, מלפון חמוץ, אין שם חשש של הכשר. אם יש עושים את זה למשל לפעמים בכבוש עם חומץ, יש לחוש אולי זה חומץ יין, אבל אם זה לא חומץ, מים מלוחים, עושים את זה, קושים בזה לפת, או קושים בזה מלפון חמוץ, אז זה מותר, זאת אומרת זה מגויים, לא אומרים שזה בשביל הגויים. אז לא בכל דבר אומרים כבוש או כמושל. לכן גם לגבי ערבי תפשילין, כבוש אינו כמושל, ולכן לא מעין שיעשה ערבי תפשילין על כבוש, זה כל דבר שהוא מבושל. כזה הוא על הרבה תפשילים, כפי שאמרתי, עושים שיהיה תפשיל, נוהגים לקחת ביצה שלוקה, גם כזה נקרא שמו כפשיל, ומצא לקחת חתיכת בשר, גם כן אותו דבר, בשר מבושלת, חתיכת בשר מבושלת, נשים אותה בתור ערבי תפשילים. אז לוקח שני אלה, יחד, הפת, הכיכר הפת, וגם התפשיל, ושם אותם זה על ידו, ואומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקדשנו מצוותיו וצוונו על מצוות עירוב, בדין עירובה, יש הרי נענה, זה הפויה, ולבשולה, ולאטמונה, ולאדלוקי שרגה, ולמעבד כל צורכנה, ומחוב לשבת. כלומר, בעברית אני אומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאחות, לבשל, להטמין ולהדיק את הנרות ולעשות כל סלחנו מיוחדיו לשבת. הדקת הנרות, הריב והרמב״ם לא הזכירו. אמרו להפויה ולבשולה, אבל לא כתבו להדיק את הנרות. הם סוברים, ערבי תפשילים לא מעלה ולא מוריד לפי הדקת הנרות. אפילו אדם שלא עשה ערבי תפשילים יכול להדיק נרות מיוחדיו לשבת. זה לא אוכל אותם. אשר תופו איפו, אשר תבשלו בשל. הדקת נרות הוא נתקל בפסוק. לכן סוברים הריב והרמב״ם שמותר להדיק נרות אפילו אדם שלא עשה ערבי תפשילים. ואם אדם לא רוצה לעשות ערבי, לא רוצה לאפות ולבשל ביום טוב, ויש לו מכין הכל לפניכם, לא רוצה לבשל מה שלו ביום טוב, הוא עסוק, לא רוצה לאפות ביום טוב, ויש לו הכל מערב יום טוב, שם את הכל, מכין את הכל לשבת, והוא רוצה רק להדיק נרות, לדעת הריב והרמב״ם הוא לא יכול, לא צריך לעשות ערבי תפשילים. ואם עושה, אסור לו לברך על הרבה תפשילים. לא תבואו חכמים לעשות הרבה תפשילים, ובן אדם שלא רוצה לאפות ובשל, יום טוב בשבת. כל זה בשביל אפייה ויום טוב, בתפשיל. אבל אם לא עושה אפייה ובתפשיל, וכמה עסוק של דקת נרות, זה ברכה לבטלה. אבל לא כן דעת הראש, הראש, הוא אומר שבהרבה תפשילים, גם כן מותר לו לאדם על ידי כך, להדיק את הנרות ליום טוב בשבת. בלי זה לפי דעתו אסור להדיק ליום טוב בשבת. רק על ידי הרבה תפשילים, וגם הרן ככה מסכים. וכן, הפלעת הראש והרן יוצא, שיכול לברך. אפילו שהוא לא רוצה לרפות, לא רוצה לבשל, אבל יכול לברך בשביל הדקת הנרות. שבלעדיהם, בלעדי הרבה תפשילים, זה יכול להדיק את הנרות. איך להלכה? צריך ברכות להקל, אי אפשר לברך. כל שכן דעתו של מרן כמו הריב והרמב״ם, כדרכו בקודש. כל מקום שהריב והרמב״ם עומדים בשיטה אחת, מרן פוסק כדבריהם. ולכן, אם בדעבד שכח ולא עשה ערבי תפשילים, לכל הדעות אפשר לעשות, אנחנו פוסקים כמו דעתו של מרן, מדליק מיום טוב בשבת אפילו בלי שום דבר. טוב, ובכן זה שאמרנו עכשיו, על כבוש לא עושים, עושים רק על פת ותפשיל, וזה מה שאמרנו, תפשיל, תפשיל דבר שהוא מבושל. יש לך שגם כן מבושל כל תרחוב. במקרה שאדם שכח לעשות ערבי תפשילים במשך כל היום, בערב יום טוב, יכול לעשות אפילו בבין השמשות. מפני שכיוון שערבי תפשילים זה מדרבנן, כמה לאן, ספק דרבנן לכולה. בין השמשות זה ספק, לא מספק לילה. לכן מותר לעשות בבין השמשות. בין השמשות זה תקף אחרי שקעת השמש, תוך רבע שעה מאחרי שקעת השמש, מותר לעשות ערבי תפשילים. וגם בברכה, מה שאין כן אחר כך, אחר מכן, נעשה לילה. אי אפשר לעשות בליל יום טוב ערבי תפשילים, אבל זה רוצים לעשות מהערב יום טוב. וזה שמשהו שזה ספק, ספק כמו ספק לילה, תורים שזה יום. מכיוון שזה עניין שזה רבנן, ספק רבנן לכולם. כבר מצאנו במשנה, בפרק מהם מדיקים, אנחנו אומרים, ספק חשכה, ספק אין חשכה, אין מעצרים את הבדי, ואין מטבילים את הכלים, ואין מדקים את הנרות. זה מדבר על ערב שבת. אבל מעשרים את הדמי ומערבים וסוברים את החמין. מה זה מערבים? הגמרא העמידה את זה בערובי חצרות. כי יש הגמרא סוסק, היא אומרת שיש סתירה לכאורה במשנה. אז לכן הוא אומר, שלושה דברים אומר אדם ערב ביתו, ערב שבת המחשיכה. הצרתן, ערבתן, הדליקו את הנר. משמע, אם חשיכה, הוא עדיין שיש שמש, הדליקו את הנר. מותר להדליק אחרי שמש, ודאי שעדיין יש שמש. וכמשמע, אם חשיכה, כלומר, שעדיין יש שמש, אז מוצא לומר ערבתן. משמע, אם כבר שקעה שמש, לא יהיה כלום שיערב. משמע, שלא עושים ערב. אחר כך אומר, ספק חשיכה, ספק חשיכה מערבים, ישוע גמרא לקשה, הערבי חצרות, הערבי תחומים. אבל בטח אומרים שאין הסמכתה בין הפסוק. עד יצא איש מקומו ביום השביעי, לכן החמירו בה חכמים ואמרו שלא יעשה ערובי תחומים בבין השמשות. אבל ערובי חצרות מותר לעשות אפילו בבין השמשות. כך זה דברי הגמרא. אפילו אחי, פסק הרמב״ם, זה דווקא לגבי לכת תחלה. וזה עבד, אם עשה ערובי תחומים בבין השמשות, יצא אל חובתו. והכל הולך לפי ערובו. וכך פסק מרן בשולחן ערוך. כלומר, אפילו ערובי תחומים, רק לכת תחלה לא עושים. אבל בזה עבד עושים. אבל בטח שלי כתבו הפוסקים, המרדכי והרמה בשולחן ערוך, שדינו כדין ערובי חצרות. אף אפי שיש לו אסמכתא מן הפסוק. הלא, ערובי תחומים, מה הטעם שאסור? לפני שנראה תיקון מעליה, לפני שיש לו אסמכתא מן הפסוק, אני רוצה את המקומו ביום השביעי. אף אפי כן, גם בערובי תחומים, באמת פסוק. אשר צופו איפו, אשר צופו שלו בשלו, אופין על העקוי ושם על המבושל. אף אפי כן, בכל זאת, אפילו שזה אסמכתא הם אמרו, אבל אינם חמורים כמו ערובי תחומים. ערובי תחומים, חכמים אמרו, אין עושים ערובי תחומים אלא לדבר מצווה, כגון ללכת לבית האבל או לבית המשתה, לשמח חתן וכלה, אבל לא דבר מצווה אסור. וכאן, בכל מקום זה מצווה, זה עושה צורכי יום טוב בשבת, עושה צורכי שבת ביום טוב. אז לכן, שזה מותר לעשות אפילו בבין השמשות. ואפילו ללכת תחילה, משמע אנחנו פוסקים שזה מותר. לגבי ברכה, היא לברך בבין השמשות עד מפת עירוב, לברך על זה, ולומר, כיוון שזה ספק יום ספק לילה, נהי שלגבי עצם העירוב יכול לעשות, לפני ספק זה רבנה לכולה, אבל ברכות כמה נה, ספק ברכות להקל. אולי דין בין שמשות, זה לילה. איך נוכל לברך על מפת עירוב אם זה לילה? לילה זה ברכה לבטלה, אני אברך. אז מה הדין, יברך או לא יברך? יש בתשובת נדע בשערים, הוא אומר כך, הגאון חכם טבעי הסתפק אם מותר לעשות ערובי תבשילים מלבד כבוש, כבר אמרתי את זה. ואמר, כיוון שזה ספק, יעשה ערובי תבשילים בשעת הדחק, אין לו תבשיל, יעשה על כבוש, אבל לא יברך. אז משמע בדבריו, שאם יש ספק בדבר, כמו שמע, הוא יש לו ספק בדבר. אפילו שהוא אמר שלא יברך. אז גם פה, בין השמשות, ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, גם כן צריך לא לברך. למה אולי זה לילה, להביא ברכה לבטלה. זה דברה של נודע בשערים. הוא אומר, הוא בעצמו נודע בשערים אומר, אלמלא דברי החכם טבעי, היה נראה לי בסברה שצריך לברך. מכיוון שהחכמים התירו לעשות לבין השמשות, אפילו שזה ספק ספק דרבנן לכולה. אז ממילא הברכה נגררת אחרי המצווה. אז ממילא יכול לברך. אבל מה שהחכם טבעי לא אומר כך? אבל באמת אין קושה מהחכם טבעי. האמת היא הסברה שלא היא נכונה, שהמצווה גורמת את הברכה. אם המצווה מוסרת, אז גם כן הברכה נגררת אחריה. אלא מה מדברי החכם טבעי שעומדים בגדול. חכם טבעי מדבר בדבר שיש בו מחלוקת פוסקים. יש להבדיל בין דבר שהוא מחלוקת פוסקים, ובין ספק שיספק לרבותינו. עכשיו, כשיש לנו מחלוקת פוסקים, חכם אחד אומר לא מעיד על בית הבשלים בכבוש. אם נברך, לפי דעתו של אותו חכם, זה ברכה לבטלה. אז זה שיש ממש, צריך לפחות להקל. כיוון שיש אומרים בפירוש שאסור לעשות בכבוש, זה דעת הפטור, זה בעת בהלכות גדולות, רבינו אבי העשרי, כותבים את זה במפורט. אז כיוון שהם סוברים שלא עושים, אם יעשה, לכל הפחות, נאמר, יעשה, יעשה, אבל ברכה זה ברכה לבטלה. לדעתם זה לא עושה ולא כלום. אבל מה שאין כן בדבר שהוא לא תלוי במחלוקת הפוסקים, אלא דבר שהוא מחלוקת במציאות. כמו בין השמשות, ספק יום ספק לילה. אז כיוון שהחכמים אמרו שמותר לעשות את בין השמשות, אז שוב המצווה היא גורמת את הברכה אחריה. הברכה נגררת אחרי המצווה. כיוון שמותר לעשות, ממילא יכול לברך. ואין בזה חשש ברכה לבטלה. לכן הרב צודק במה שהוא רצה לפקפק בדבריו של החכם טבעי. להלכה כבר אמרנו שאין הלכה כמו החכם טבעי. בדבר כבוש אסור לעשות עירוב. אבל לגבי עניין הברכה, כשלא עשה עירוב תבשילים ונזכה בבין השמשות, מותר לברך בבין השמשות. לפני, כמו שאמרתי, הברכה היא נגררת אחרי המצווה. עקב היא המצווה. כיוצא בזה יש כמה דברים, דוגמאות הרבה, אבל ניקח דוגמה אחת. התוספות, מסכת מנחות דף ס"ו אומרים, הואיל בספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, היא לא מדאורייתא, כיוון שאנחנו לא מקריבים קורבן עומר, אי אפשר לומר שקראת העומר ואנחנו לא מקריבים עומר, אלא זה זכר המקדש. אנחנו במקום מה שמברכים היום על שקראת העומר, זכר המקדש. לכן אני חושב שזה רבנן, מותר לספור ספירת העומר בבין השמשות, ואין צריך לחכות עד שיהיה לב הדל. למה? כמו כל ספק זה רבנן לכולם, אז גם כפה ספק זה רבנן. ואומרים את הספות, מותר לספור בברכה על ספירת העומר בבין השמשות. זה דעת את הספות. אתה כותב גם כרבי דוד אבו דרהם. אתה כותב בעל העטור. דעתו של מרן בשולחן ערוך. העיד הרב בית חדש, שככה מנהג ברוב תפוצות ישראל. שברכים בבין השמשות, לא מחכים עד שאלה לבדל. כך משמע גרקים בתשובת הרשב"א, שהוא כותב, המדקדקים נזהרים לספור ספירת העומר עד ספירת הכוכבים. משמע רק המדקדקים, אבל רוב העולם לא ככה נוהגים, לא כל העולם כולם מדקדקים. מפורש לפנינו, שכשיש ספק במצווה שהיא דרבנן ונעשית בבין השמשות, מברכים עליה. לא אומרים, אולי זה עדיין יום, אם אדם סופר ביום, של הלילה שאחריו, לברך על הבטלה. אם אדם לפני שקעת השמש, יבוא יברך על הערב הזה, 45 יום לעומר, הוא לפני שקעת השמש יגיד 45, הוא שקרן, היום עדיין 44, מה זה 45? אז במילה בחצות יברך על הבטלה. ואפילו אחרי בין השמשות, אנחנו לא חושבים לכך, כיוון שקעת ספרת העומר זה רבנן, ספק זה רבנן לכולה, במילה גם מברכים, שקעתם על ספרת העומר. הנה דוגמה לנו, שאפילו בדבר שיש בו ספק, כיוון שאנחנו עולים במצווה ולספק את הרבנן לכולה, גם הברכה נמשכת אחרי המצווה. והוא הדין לכל כיוצא בזה. כל דבר שהוא עניין שיש בו מחלוקת, זו מחלוקת, דבר שיש בו ספק, וזה דבר שהוא, כמו שאמרנו, תלוי במצווה, והמצווה היא את הרבנן, אם שם אתה אומר ספק את הרבנן לכולה, גם בברכה גם כן מברכים אותה. ולא אומרים ספק ברכות להקל, משום חשש ברכה לבטלה. דוגמה שנייה יש, בהלכות יצירת ידיים. בהלכות יצירת ידיים יש לנו שם הלכה, סוגמה קופסה מסת, וזה משנה מסכת ידיים. כיוון שיצירת ידיים שעושים בפני האכילה היא מדרבנן, משום סלח תרומה, תכף מבואר בגמרא בחולין דף קופה, כי זה רק מדרבנן. כיוון שזה רק מדרבנן, לכן הקלו בדין יצירת ידיים, ואם יש ספק אם המים האלה כשרים יצירת ידיים או לא, כגון, ספק נעשה בהם מלאכה, ספק זה נעשה בהם מלאכה. מים שנעשה בהם מלאכה נעשו כשופים, ואסור לעשות בהם מצוות ידיים. כגון למשל, שקל בהם, מדד בהם, קודם היו עושים, אם רוצים למדוד למשל בשר, היו עושים את זה במידה, לא במשקל, איך היו עושים, היה להם איזה כלי כזה, ויש פה חריצין חריצין, פה חצי ליטר, זה ליטר, ליטר וחצי, מלאים, שמים בו מים, ושמים את הבשר. איפה מגיעים המים? אם מגיעים למקום פלוני, זה ליטר. אם זה ככה יותר, אז זה ליטר וחצי. ככה היו עושים במידה. אז המים האלה, השתמש בהם, של דברים אחרים, נעשה בהם מלאכה. כל שנעשה בהם מלאכה, בסורים בקראת הדיים. כך שמם שופים, צריך לשפוך אותם. למה? כבר שנעשה בהם מלאכה. וכן גם כן, מים נטילת הדיים, צריך בהם שיעור, שיעור רביעי. רביעים זה 87 גרם. אם אין בהם השיעור הזה, בסורים מצוות ידיים, לא יכול לברך על מצוות ידיים. יש לו 80 גרם, אבל אין לו 87. אז יותר כזה, קצת טוב מכלום. אבל לא יברך, לא יכול לברך. לפי תקנת רבותינו צריך להיות רביעית. ואין בזה רביעית. ספק יש בהם רביעית, ספק אין בהם רביעית. אין לו מידה. יש לו כוס מלא בערך, פחות או יותר, ולא יודע, יש בזה רביעית, אין בזה רביעית. או ספק נעשה בהם מלאכה, ספק נעשה בהם מלאכה. כל אלה הדברים הם בכוח ספק. לא החמירו חכמים, כיוון שתלת ידיים זה רבנן, ספק זה רבנן לכולם. מה הדין לגבי הברכה? יברך על תלת ידיים או לא יברך על תלת ידיים? נטל ידיו במים כאלה שהם ספק. ספק נעשה בהם מלאכה, ספק הם כשיעור, ספק היוצא בזה. מה הדין, יברך או לא יברך? רבי יעקב חגיז בספר הלכות קטנות כתב נראה לי פשוט שמברך. כיוון שרבותינו הקלו ואמרו ספק זה רבנן לכולה, גם הברכה נגררת אחרי המצווה. רבי שמואל גלמיזן חולק עליו, היו כולם שניהם בדור אחד. רבי שמואל גלמיזן בספר משפטי צדק חולק עליו ואומר לו, לגבי נטילת ידיים חכמים הקלו,
אבל לגבי ברכה, ספק ברכות לבטלה, וכן לכן לא יברך, שבע תעשה עדיף. אבל לדינה איך הלכה, הלכה כמו בעל רחוק קטנות, לא כמו רבי שמואל דלמידה. הפרים מגדים, הוא לא ראה את שני הספרים האלה, אבל מדעתו אומר, הדבר ברור, מכיוון שרבותינו הכירו ואמרו ספק יפרת ידיים לכולה, ושנו במשנה שמותר נוטל ידיים בצורה כזאת, אז ודאי שהברכה נקראת אחריהם. עושים את זה בפשיטות. גם הרב משנה ברורה, הלך אחרי הפרים מגדים, ופסק ככה למעטים. ושניהם צופקים בדבר. הצדק איתם, אם כי לא ראו את דבריו של רבי שמואל גלמיזן, דבריו היו בכתיבת יד, תספסו סך הכל לפני 30 שנה, 40 שנה. ספר משפט הצדק היה כל הזמן בכתב יד. תספס רק לפני 40 שנה בערך. לפיכך למעשה, כשם שם בנטילת ידיים, אנחנו צריכים לפסוק, שם שהברכה נקראת אחרי המצווה, וראייה לדבר, דין ספרת העומר הוא הוכחה גם לגבי נטילת ידיים. ספרת העומר, אתה אומר ספק יום, ספק לילה. הוא מותר לספור ספירת העומר לברכה. אז זה סייעת למה שאומר החוק קטנות וחבריו, אלה מגדים, משנה ברורה, שאנחנו ממשיכים את הברכה אחרי המצווה, עקר המצווה. ממילא גם הברכה נקראת אחרי זה. יש כיוצא בזה בכלל, אני אומר באופן כללי, בדברים שמרן פוסק להלכה, אבל יש פוסקים שחולקים. זה לכלל אומרים, אנחנו ספק ברכות להכיר אפילו נגד עתו של מרן. פני חומר סור ברכה לבטלה הוא חמור מאוד, לכן אומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. כך כתב הרב חידה בשם רבותה בספר החיים שאל, וכך כתב רבי דוד פרדו בספר מכתב מדוד, וגם כן נמשכו אחריהם כל האחרונים, רבי יצחק עטיה בספר רב דגן ועוד ועוד. עכשיו כפי המנהג הזה וגם רבי שחיים חזר על הכלל זה כמה פעמים בספר בן ישחי, גם בספר הפעלים, ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. בכל זאת, בדבר שנחלקו בו הפוסקים על מצווה מסוימת, אם היא כשרה או לא כשרה. אנחנו אומרים, אם מרן פסק שהמצווה כשרה, הולכים אנחנו אחרי מרן ומברכים על אותה המצווה. כיוון שהמחלוקת לא בברכה, המחלוקת במצווה. ממילא הברכה לגרת אחרי המצווה. כגון למשל, לקח דוגמה אחת. הדסים בימי חג הסוכות, שמצוות ארבעת המינים, יש מחלוקת אם נקטם הראש של ההדס, כלומר מהעץ, לא מהעלה. עלים זה לא מעלים ולא מורידים. אם רובו מכוסה בעלים, תמיד הולכים אחרי רובו. אבל מה שאין כשנקטם חלק מהעץ, מחלק העליון של העץ, אז יש פוסקים שאומרים, נקטם ראשו פסול. הריב והרמב״ם פסקו, נקטם ראשו כשר. הריב והרמב״ם. הרעב"ד פסק שפסול. וכן דעת בעל המאור, מזרחי הלוי בעל המאור, ועוד פוסקים. עכשיו יש לנו מחלוקת. בא מרן פסק את דרכו בקודש, כיוון שהרי והרמב״ם והראש פסקו וכתם ראשו כשר, פסק שזה כשר. עכשיו למעשה מוצאים אנחנו לפעמים חדשים כאלה. יכולים לברך על זה מצוות לולב או לא יכולים לברך? כתב רבי יונה נבון, נחפה בכסף, רבו של הרב חידה, הוא כותב ככה, כיוון שזה מחלוקת הפוסקים, ואנחנו קיבלנו הוראות מרן, מרן פסק שזה כשר, זה כשר וברכים עליו. למה יברך? צריך ברכות להקל נגד מרן. אלא המחלוקת היא במצווה, אין מחלוקת בברכה. ממילא הברכה נמשכת אחרי המצווה. לכן כשאנחנו פוסקים כדעתו של מרן, שקיבלנו הוראותיו בדין המצוות, בכל המצוות אנחנו מקבלים דברי מרן. רק העניין שברכה נשאר. הברכה נגררת אחרי המצווה. כיוון שאין המחלוקת בברכה אלא במצווה, לכן מברכים על נטילת לולב. והוא הדין בכל כיוצא בזה. צריך לראות לחכות אחרי שורש הדבר, לא אחרי מה שמסתעף ממנו. לכן בשביל זה אנחנו מברכים, גם כן אפילו אם אדם שכח ולא עשה עירוב במשך כל היום, מברכים על מצוות עירוב, אפילו שזה בבית השמש. הדברים האלה הכריעו עוד כמה אחרונים, יש ראשי תשובות דברי מלכיאל, יש ראשי תשובות ארץ צבי, רבי צבי יהודה פרומר, שהיה ראש ישיבת חכמי לובלין, נהרג בשואה, השם ייקום דמו. גם הוא כתב בספרו ארץ צבי, מכוח הראיות האלה, שמברכים על מצוות עירוב אפילו בין השם השואה. כל זה, אנחנו מדברים על סתם בין השם השואה. אבל כאן, בין השם השואה שלנו, של ארץ ישראל, יש בו ריבותה, יש בו עוד דבר טוב. מה? אנחנו לא נוהגים להקל כלעתו של רבינו תם, רק המחמירים כמו רבינו תם. להקל אנחנו לא סוברים כמו רבינו תם. אנחנו פוסקים כמו דעת הגאונים. שום כולה אנחנו לא עושים כמו דעתו של רבינו תם. רבינו תם הוא אומר, מתי מתחיל להיות בין השמשות? שלושה מיל ורביע אחרי שקעת השמש. אז מתחיל בין השמשות. וכל הזמן לפניכם זה יום גמור, אנחנו סוברים. אז כמנה נולד ילד ביום שישי, אחרי חצי שעה מהשקעת השמש, ובלעשו של רבינו תם עושים לו ברית מילה ביום שישי, ועדיין יום. אין, לא פוסקים עליך כמובן. פוסקים כמדעת הגאונים, שמיד אחרי שקעת השמש, מתחיל בין השמשות, ונמשך שלושת רבעי מיל, שלושת רבעי מיל, גם במיני גם כן יש מחלוקת, אבל עקב פנים, אם נעשה 18 דקות, אז יצאנו בחובת הכל. לכן ילד שנולד 18 או 20 דקות אחרי השקיעה, אז מנעים אותו ביום שבת, וזה נעשה לילה ודאי. כל 18 דקות האלה הם ספק, יום ספק לילה. אחר מכן, כי יש פוסקים שאומרים שהמיל הוא 24 דקות, אז 13 מיל זה 18 דקות. אם כי מרן לא סובר כך, אבל ככה אנחנו ניקח כל החומרה. לכן, אם זה 20 דקות אחרי השקיעה, זה נקרא שם לילה ודאי, עושים לו ברית מילה ביום שבת. ככה זה. פעם היה לפני אולי 30 שנה, יותר מעט, 40 שנה, היה נולד ילד, תמיד חכם אחד חשוב, אולי לא כדאי להזכיר שמות, תמיד חכם אחד חשוב, ונולד לו ילד 22 דקות אחרי השקעה ביום שישי. אז הוא חשב, כיוון שעבר בין השמשות, לעשות ברית מילה ביום שבת. הלך אצל חכם צדקה, שהיה מוהד מומחה ידוע, עליו השלום. אז הלך אצלו, אמר לו, כך וכך, כשהיא בן נרמו אותו ביום שבת, בסדר גמור, בסדר. הוא המשפחה שלו. אז הזמין אותו לברית. אחר כך, כשבא לספר לנו בישיבת פרט הספר, היינו עדיין, אז ראיתי לו תשובה של רבי חיים פלאצ'י, רבי חיים. שם הוא כותב שהם לא עושים ברית מילה, אלא אם כן חצי שעה עבר אחרי השקיעה, אז עושים ברית מילה בשבת. אם לא, לא עושים. אמרתי לו, אתה אמרת שזה רק 22 דקות, אז מה, פה אומר חצי שעה. אני לא ידעתי. לא ידעת, טוב, עכשיו אתה יודע. אז אמרתי לו, בריא, לך שאל חכם צדקה. הלך, ראה לו את הספר, לקח את הספר לחיים, חיים חלק שני, וראה לו את התשובה. אני לא ידעתי גם כן מהספר הזה, ואתה לא סיפרת לי שזה רק 22 דקות גם כן, גם אתה לא הגעת לי, וגם אני אפילו שמעתי בצי היום, אני לא אעשה בלת מילה ביום שבת. תחי, זה ביום ראשון. אז חזר אצלי ואומר, נו, חכם צדקה אמר שהתחיל יום ראשון. ומה, ואתה שומע לו? אמר, אלא מה עשה? אמרתי לו, אתה אבא, מצחקי עליך, לא על חכם צדקה. אתה חייב לאמור לעשות ביום שבת. אנחנו נוהגים פה כמו הגאונים, לא נוהגים כמו רבנו תם. אם נוהג כמו רבנו תם, שיחכה שעה ורבע. אבל אתה לא מחכה שעה ורבע. מה זה חצי שעה, מה זה 20 דקות? אנחנו פוסקים כמו מרן. מרן כתב, 13 מיל זה הבן השם ראשון. 13 מיל, תקח מקסימום, 18 דקות. מה אתה עושה יותר מזה? למה אתה צריך את זה? אם לא, אתה עושה עבירה, מבטל ביום השמיני מאוד בשעה עודתו. מה סבכת אותי? למה קראת לי את הספר? אמרתי לו, ראיתי לך, מה אתה עושה? ראיתי לך. אני אמרתי לך שאני דעתי כך. טוב, התחילו להתחבר. בסוף, התחיל עוד פעם, אנחנו עוד פעם נשאר כמה זאת. אמרתי לו, לא, אני לא אמור ביום שבת. ראית לי בחיים פלט שגמרנו. אמרתי לו, אתה חייב. שמע שאני אומר שאני חייב, מה אני אעשה לו? הוא משפחה שלי, אמרתי משפחה שלך, תגיד לו, אם תבוא למות ביום שבת טוב, ואם לא, אני אקח מועד אחר. חסר מועדים בעולם? אז הלך אמר לו ככה, אוטומטום הזה פעל בו. אמר, טוב, אני אמור ביום שבת. מה לעשות ביום שבת? ובכן, אמרנו, בבין השמשות אנחנו לא מכירים שום כולה. יש לנו אחת דעת הגאונים, וקובעים על פיהם כל העניינים של כניסת השבת, צאת השבת. העקב הוא כדעת הגאונים. רק לחומרה אנחנו נוהגים במוצאי שבת לחכות לספרת רבינו תם שעה ורבע בשעות זמניות. אבל לגבי כולה, אף פעם אנחנו לא מכירים כמו דעתו של רבינו תם. עכשיו, באיש הזה שהוא שכח ולא עשה הרבה תבשילים במשך ערב יום טוב, נזקע בבין השמשות. על מה אני מדבר? איזה בין השמשות? אני מדבר על תוך כמה שעה, מהשקעה, לא כתוב לנו, אז יש לך פה ספק תפיקה. שמה הלכה כמו רבינו תם, כל הפחות בצורתו של רבינו תם, חושבים אותה כמו ספק. שהרי למעלה מעשים פוסקים כמו רבינו תם. כך דעת הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, המאירי, הרעב"ד, הראש, הטור, כמה פוסקים שונים כמו דעתו של קרמל סמל. כיוון שככה עשוי פוסקים שונים כספרתו, בשביל ספרתו לא חשובה כמו תפס, חשוב כמו תפס. וכן, סדר כהלכה כמו רבנו תם, ממילא עדיין יום הוא, ודאי שמותר לעשות הרבה תפשילים, וגם יכול לברך. גם אם זה יום, זה יכול לברך. אם אתה מסתכל לו, אין הלכה כמו רבנו תם, זה כמו הגאונים, בלשום השוב, עצמו ספק, אם הוא ספק לילה. אז כשיש ספק חזקה, כולה הילה, אומרים להם, שנתחיל למד ולפסיד אותו את המצווה, את הברכה, אלא מניח הרבה תפשילים, הוא ברך עליהם. ולכן זו העקב, שאם שכח ולא עשה הרבה תפשילים כל היום, עושה בבין השם השוט, טוב רכה. אם הלך לבית כנסת, לפלל, כבר התפלל קצת מוקדם, ואמר כבר ענה ברכו, אף אפי כן לא מקשמו קבל עליו יום טוב ולא יכול לעשות הרבה תפשילים, אפילו שזה היה גם ברשימת שעות וגם אמר ברכו, גם ענה ברכו. בעלמא ביום שבת, אם אתה אדם שעונה ברכו, אז קבל עליו שבת. תגידו את זה כמו שהזכרנו כמה פעמים, אדם למשל הלך לכותל להתפלל. פלל, נושא פלל מנחה, אבל יש מניינים מניינים שם, ויש מניין שהקדימו, וכבר אומרים ברכו, ואדם שמש הדור שקעה. מותר להתפלל, התפלה גם מנחה, אין דבר, צריך לחכות עד אחרי שקעת השמש. תפלתי אדם צדק להקדים לכבוד שבת, רוצה להקדים. כתוב הגמרא, הרב מתפלל של ליל שבת בערב שבת. אם כן, הוא שמע שאומרים ברכו, אז אמרנו, הזהרנו, לא יגיד ברכו, לא יענה ברכו. שנענה ברוך השם וברך עונה בעל, קביל עליו שבת, ועשו לו אחר כך להתפלל מנחה של חול. למה אחרי שעשית הקודש עשה מחול, אז השם לא יענה. אלא יחשוב רק בלובו, ברוך השם וברך עונה בעל, ויברח משם, ויברח וימלא, לא ימשיך שם. לפני שאם אדם מקביל עליו שבת, אז הוא יכול אחר כך להגיד שחדש מנחה. אישה שהיא בדקה לירות, הרי יש פוסקים הרבה שאומרים שהדקת הנרות היא לא קבלת שבת. אמנם בעל החוק גדולות סובר שקבלת שבת תלויה בדקת הנרות, אך על פי כן רוב הפוסקים חוקים עליו. כך מביא הר"ן שמה בשם התוספות, שדחו דעתו של בעל החוק גדולות, חידושי הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, כולם דחו דברי בעל החוק גדולות, וסוברים שאין קבלת שבת תלויה בדקת הנרות. וגם הר"ן סובר כמו דעתם של הפוסקים האלה. אם כן, מצד הדין באמת בדקת הנרות לא תלויה, לא תלויה קבלת שבת בזה. אבל בכל זאת, מלכתחילה נוהגים נשים צדקניות שמתפללות שלוש תפילות בכל יום, שחרית, מנחה וערבית, תקדים להתפלל תפילת מנחה לפני הדקת הנרות. אבל בזמן מצומצם, זה קשה אחר שתפלל מנחה, אחר כך תפלל חס ושלום בספק שחרית בשבת. תבדיק את הנרות, אחר כך תפלל מנחה. יותר טוב, עכשיו זה יותר טוב, תעשה תנאי. אני לא מקבל את שבת עם הדקת הנרות. תעשה תנאי. אם לא עשתה תנאי, אפילו אחרי תפלל מנחה. למה? זו קבלת שבת ביחיד. אין דומה קבלת שבת ביחיד וקבלת שבת בציבור. ברוך השם וברך העולם ועד, זה ציבור שלם עונים, והוא עונה יחד איתם. אז בגלל אחריהם. הם קבלים לקבל עליהם את השבת. אז במילה אחר כך הוא לא יכול לפרט את הפלה של חול. אבל אישה שעושה חזקת הנרות, אפילו אם תחשוב שבאותה שעה מקבלת שבת, ועושה את זה ביחיד. לא ראי זה כראי זה, כך חדיקו האחרונים. יש בתשובת אליהו רבה, יש גם בספר זרע האמת, גם בספר התעלים. כולם חדקים בין קבלת שבת ביחיד ובין קבלת שבת לציבור. לכן כל שנעשה ביחיד יכול להתפלל אחר כך בתפילת מנחה. אבל זה ציבור, אמר ברוך השם וברך העולם ועד, אז זה בציבור, לא יכול אחר כך להתפלל בתפילת מנחה. אלא להתפלל ערבית שתיים, כמו אדם ששכח ולא התפלל מנחה, אפילו שעדיין זמן גדול, הוא רואה שיש שמן. אפילו אחי, כיוון שענה ברוך השם וברך העולם ועד, כן, הרבו תפל לציבור, והציבור כולם מסבירים מצאת את זה. לקבע עליהם את השבת, אז אי אפשר להתפלל את תפילת חול אחרי שקיבל שבת. לכן התפלל ערבית שתיים, ושניהם מגיעים את הקדוש. כל זה בערב שבת. בערב יום טוב לא כך. ביום טוב, אפילו ענה ברכו, עדיין אין קבלת שבת. קבלת שבת נעשית רק עם הקידוש. עקר קבלת שבת יהיה בקידוש. לכן לפי זה מעשה, אם הוא אמר ברכו, ונזכר שלא עשה הרבה תפשילים, יכול ללכת לביתה ועשה תקף הרבה תפשילים. אם ביתו סמוך, סמוך, יכול ללכת תקף ולעשות הרבה תפשילים, זה נהיה מצור. אבל ביתו רחוק. עד שיגיע שם, יעלה ויבוא ויגיע, יעבור זמן בלשם. זה כבר לילה ודאי. בלילה הוא לא יכול לעשות. אם עברו 18 דקות אחרי השקעה, נגמר, זה יכול לעשות הרבה תפשילים. אז מה יעשה? עמוד עסקה 17 בתקציבים, כאשר הוא שם, איפה שהוא נמצא בבית הכנסת, הוא יודע שיש לו לחם, יודע שיש לו פחים מלאה לחם, יודע שיש לו תרשיל, יש לו מכינים תרשיל בשביל להגיד יום טוב, יאמר, התרשיל, חתיכת בשר מהתרשיל שיש שם שבשילול לי לכבוד יום טוב, אני עושה אותה בתור עירוב, תרשילים, יחד עם כיכר אחד לחם העליון, כשאני אבוא הביתה, הכיכר העליון שאני אמצא שם, אני מאחד אותו בערובי תרשילים. ולא צריך שיאמר ברכה, לא יכול לברך, אבל שהוא לא נמצא שם במקום, אלא יאמר, בערוב ההוא יהיה מותר לי לאכול ולבשל ולהדליק נרות לכבוד שבת. מי אותו לשבת. זה מה שהוא יאמר. אבל ברכה לא יברך. למה ברכה לא יברך? כי הרב חידה סובר שזה לא מקשה מערוב תשעינים. ערוב תשעינים צריך שיחזיק אותו בידו, כמו שאומר, בדין ערובה יהיה שערי לענה. בזה הערוב, בזה, איפה זה? הוא לא נמצא שם על ידו. הוא עושה שם כמו שעושה על חוט. יש לי שם, יש לי שם חבלת עמך. שם יש לו קלקה, שם יש לו תפשיל. איפה התפשיל? איפה? כדור עם שום דבר. אז לכן אמר, זה לא מקשה מערוב. חולק עליו בספר תפארת ישראל, סובר כן זה ערוב. תהיה לך תחילה, יאמר בזה הערוב. ואם לא, יאמר בה ערוב ההוא. אז זה ערוב, זה לא שחלו הלכה משם מסינן. אז לכן סובר צורך, יש כן שם, מה שזה מחלוקת. ואמרתי, במחלוקת, מן הראוי לא להיכנס בספק ברכות, לכן יאמר את הערוב, יאמר ככה, כיכר העליון שאני אגיע לביתי ואמצא כיכר העליון שבפחית הלחם ועוד במקום אחר, וחתיכת בשר שבתוך התבשיל שלי בשילול כבוד יום טוב, שיש בה שעור כזית, אני מייחד אותם לעירוב, ובעירוב ההוא יהיה מותר לי לאכול ובשל, אז נסמוך על דעת המקלים, כמו שאמרנו, ספק זה רבנן לכולה, ואז יהיה מותר לי לבשל ולצרף את העירוב. מישהו גדול העיר, רבה של העיר למשל, אבל לא כך שוב, רבה של העיר, איש גדול, הרבה סומכים עליו, יש לו חסידים, יש לו תלמידים, אדמור למשל, יש לו חסידים, אז גם כן ניקח שמור גדול העיר לגבי על ילד זה, אז כשעושה עירוב תפשילים, יכניס בכלל העירוב את כל תושבי העיר חדים, את כל, כלומר, כל החסידים שלו, כל התלמידים שלו, כל אנשי העיר, אבל בסתם כל אנשי העיר, כמובן, אחר כך, אם במקרה אחד שכח ולא עשה עירוב תפשילים, יכול לסמוך על העירוב של הרב. כמו שיש גם כבר גמרא, מעשה באותו סומא שהיה יושב ולומד לפני משה מועד. זה גמרא במסכת ביצה, דף דיין עמוד ב'. היה יושב ולומד לפניו ביום טוב. ראה אותו עצוב ככה פניו לא כתמול שלשום. אומר לו, מה יש לך? למה חרדך ולמה נפלו פניך? אמר לו, לא עשיתי ערובי תפשילין, עשו לי לבשל מיום טוב לשבת. אמר לו, תסמוך עליי. אני עשיתי ערוב ואמרתי, דנו ולכו בני העיר הזאת. אז תסמוך על הערוב שלי, לך תבשל מיום טוב לשבת. זה היה נגיד בערב השנה, ככה שהיא אומר, ערב השנה. בחוץ לארץ, הם מביאים, הם עושים שני ימים. לא רק בראש השנה, בשנה ה-56 גם אנחנו עושים. בא אחר כך סוכות, אנחנו עושים רק יום חמישי. יום טוב זה יום חמישי, לא עושים ערב שלי. אבל הם יש להם 56. 56, אז עוד פעם עושים ערב שלי. אז בא ביום טוב של סוכות, גם כן, ככה פניו, ככה, מה יש לך? תיקח עוד פעם עושה. אמר לו, שכחתי עוד פעם לעשות ערבי תפשילים. אמר, שכולם מותר, בשבילך אסור. אתה פושע אתה. אדם ששוכח פעם אחת וכואב לו הדבר, מזהה פעם שנייה שלא יהיה לו. אתה פעם אחת ואחר פעם, אתה עושה. זאת אומרת, אתה מזלזל בדברי חסמים. אני לא התכוונתי על פושעים כמוך. אני התכוונתי אנשים טובים, אנשים ששכחו במקרה, באונס. לכן אתה לא יכול לסמוך על הערוב שלי. אלא אתה עושה צדקה, תלך מהשכנים שלך, תקח מזה לחם, מזה תפשיל, ותאכל מעט סורים, מעט דבש, לגמור את החג. זה שאנחנו רואים מכאן, שבפעם הראשונה סומכים על גדול העיר. פעם ראשונה. אם עבר כמה שנים, עוד פעם שכח, זה לא נורא. יכול לקרות עוד פעם שנשכח. אבל פעם אחר פעם זה ודאי שזה לא. אז לכן, כמו שאמרנו, גדול העיר, מה הוא עושה? לוקח כיכר לחם, ולוקח ביצה, לא יותר מזה. לא צריך לעשות הרבה תפשילים. כי בערבי תפשילים אפילו 1,000 נפשות יכולים לסמוך על כזית תפשיל, לא יותר לקטן מזה. אוקיי, ונותן את זה למי? להביא איזה אחד חוץ מהמשפחה שלו, חוץ מהבית שלו. כי אשתו כמו ידו, יד בנו שסמוך לשולחנו כמו ידו, צריך לחפש אחד מבחוץ, יבוא ויקרא אותו, ומה לוקח את התיקה ואת הביצה, תגביע ידיך טפח, ותאמר אני זוכה בזה לכל בני העיר, כדי שיהיה להם חלק בו, כאילו שהם זכות בו, זכות ממונית. אחרי שהוא מגביע את זה, לוקח ממנו את זה חזרה, הוא אומר ברוך אתה השם, אתם מוכנים לעצמת חירוב, בדל ערבה, שאני שואל לנו בשולי, לנו ולכל בני העיר הזה. זאת אומרת ככה, במקרה שאחד קרד או במקרה שכח חרבי תפשידים, יבוא אצל הרב ויודיע לו, אמר לו את חטאי, אני מזכיר היום, שכחתי לעשות חרבי תפשידים, ויאמר לו הרב, תסמוך עליי. לא יאמר, מסתמע אתה הרב, אני אסמוך על הרב וגמרנו, על הכיסח בו. לא, צריך לבוא אצל הרב ויספר לו את העודה, כדי שהדעת מניח בעינן. יאמר לו, כן, תסמוך על הערושי. כך, 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 הרב צריך להרגיש את האחריות שלו, שאם הוא בעצמו ישכח לעשות ערבי תפשילין, עמי ישמוך, ערבים שבשמיים. אין עמי לסמוך, מה קורה את זה? וכן מסכנים האנשים ששכחו גם כן, אומרים חזלנה על עד מזלנה, זה כפי המזל שבהם. הוא בעצמו שכח, ערבך ערבתם. נזכור טוב, יהיה חכם עיניו בראשו. נאמר עוד כמה דברים קטנים מהלכות חג השבועות. רבי יעקב פולק זה אחד מראשי הרבנים הגאונים שהיה חריף עצום ועשה מה שקוראים חילוקים. חילוקים זה פלפולים כאלה. עד עכשיו מזכירים חילוקים, חילוקים, זה כתוב בספר חוות העיר ועוד ספרים אחרים. היה מאוד חריף. כשמו כן הוא. הוא היה שמו רבי יעקב פולק. אז חילוקי רבי יעקב פולק, שזה מאוד חריף, היה חריף עצום. והוא אמר לדין, שהעתיקו אותו כמה ספרים. למשל, כותב בספר עמק ברכה, עמק ברכה זה אביו של הרב בעל שני לוחות הברית. ויש לוחות הברית שהביאו בישעיה הורביץ. אביו, בעמק ברכה, מביא את דברי רבי יעקב פולק, שבליל חג שבועות לא יעשו קדוש אלא אחרי לילה ודאי, אחרי שיש את הכוכבים. למה? אם זה עדיין בין שמשור ספק ומספק לילה. אף אפי שבשבת מוסיפים מחור על הקודש, ומותר אדם להקדים ולעשות שעודה. בליל חג השבועות לא יעשו כך, מפני מה? וזה כתוב בספירת העומר, שבע שבתות תמימות תהיינה. תמימות. ואם אתה מקדים ועושה מחור על הקודש, מחזיק את חג השבועות עוד לפני שנגמרו התמימות, ממילא אתה מחסיר מבית ספירת העומר. זה לא נקרא שמות תמימות. לכן צריך להמתין בליל חג השבועות, לא לקדש עד שיהיה לילה ודאי. זה החידוש של רבי יעקב פולק. לא מצאנו שום אסמכתא לזה, לא בתלמוד ולא במדרשים, לא בבבלי ולא בירושלמי, אבל הגאון הזה כך חדש. וקיבל את זה באהבה בספר עמק ברכה. גם שני לוחות הברית, תעתיק את הדבר הזה. גם שלוש תשובות מסעת בנימין. גם כן הוא חי בדורו של מרן, בדורו של הרמה, גם הוא כותב את הדבר, שאין לעשות קדוש בליל חג השבועות עד שיהיה לילה ודאי. התורה זהב בא לא להסתפק בזה, בא והוסיף. אמר, הרי גם תפילת יום טוב, זה שייך גם כן ליום טוב, מקבע עליו את תפילת יום טוב. אומר, אתה בחרתנו ותצדנו את יום חג השבועות הזה, אז צריך לחכות, לא תפילה ערבית עד שיהיה לילה ודאי. זה מוסיף גם כן התורה זהב. ספר שבועות יעקב, העתיק מה שכתב שאני לוחות הברית, להמתין בקידוש. אבל מפורש בדבריו של ספר רבי העמודים, שהוא העתיק, הוא הראשון שהעתיק את דברי רבי יעקב פולק, שכל הקפידה שלו על קידוש, לא על התפילה. תפילת ערבית, לכל התפלל בעוד יום. הוא העביר היה מהגמרא בברכות דרכת זין, רב היה רחבה מצלל שש שבת וערב שבת. היה מקדים, מתפלל מוקדם. אז משמע שאפשר לספרים מוקדם. הרב עקב פנים אומר בפירוש שאין כתדע על התפילה. אף הפי שהדבר לא כל כך מובן. אם כתוב שם בגמרא, בברכות כבזיין, אם באת לדברי הגמרא, שם גמרא שאלה, רב שהיה מקדים מתפלל ערבית מוקדם, בערב שבת. מהו שיגיד קדוש היום, או היה מחכה עד הלילה שיעשה קדוש היום, בשבעה הגמרא, רב מצלה בערב של שבת בערב שבת, והיה אומר קדושה גם כן בעוד יום. קדוש היום ובעוד יום. הרי מפורש, עושה גם קדוש. וכמובן פלג לך בין התפילה ובין הקידוש. אבל זה החידוש של הרב. החידוש של הרב, בעניין קידוש צריך להמתין, בעניין תפילה לא צריך להמתין. אבל זה החידוש של הרב. החידוש של הרב, בעניין קידוש צריך להמתין, בעניין תפילה לא צריך להמתין. אשמלנו זה טוב היה. אנחנו נתפקו בכל פעילים מנחה, סמוך לשקעת החמה. עד שאומרים אותי את המזמור של יום טוב, זה יקום אלוהים אפוס אויביו, ואין שום שלם מפניו, זה דווקא מזמור ארוך, ועד שמתפללים נקד ספירת ערבית, ועד שמגיעים הביתה, ודאי שיהיה לילה. סך הכל רבע שעה, אנחנו עושים לכבוד עת הגאונים. הלא מנהג, כל הדברים כולם, אנחנו נגיד תומו הגאונים. חוץ מוצאי שבת ומוצאי יום טוב, שממתינים כמוד עת הבינותם. וכי לפי זה ודאי שאנחנו עושים בלילה. הבעיה הרצינית היא לא פה. הבעיה הרצינית היא באירופה, בארצות אירופה. אם זה בפריז, אם זה בכל מדינות אירופה, שם השמש מאחרת מאוד לשקוע. כל הלילה כולו עולה זה 4 שעות. השמש שוקעת ב-10, פה ב-9:30, ב-2:30 כבר זורחת. יש להם צער גדול מהחיים שלהם, החיים שלהם לא כל כך עמי מנוחות. קשה לישון ביום שמש, נכנס בעיניים שלו, לא יכול לישון. אם כן, ממילא, הם צריכים לקום מוקדם ולישון מאוחר ולדבר סוף. טוב, עכשיו, אם נחכו אלה עד שיש את הכוכבים, אם השמש שוקעת ב-9:30, אז מתי זה יגיד את הקידוש? הרי צריך לחכות בין השמשות, ובין השמשות של הים ארוך כמו אורך הגלות. מ-2:30 עד 9:30 זה 19 שעות ביום. אז לפי זה, גם בין השמשות של הים הוא ארוך, אפילו לא ינהגו כמו רבינו תם. אז מתי עד שיהיה קצת התחיל להחשיך, זה לכל הפחות צריך לעבור 30 שעה, לא פחות. אז 10 עד שהתחילו לאכול, עד שעשו קידוש, והתחילו לאכול. ב-11 עד שגמרו את הסעודה, מתי ילכו להגיד את התיקון? וב-2:30, ב-3 צריך כבר לגמור את התיקון, כי צריך לפרש אחרית. וכמתי יעשו את התיקון? לכן כותב בספר יוסף אומץ, של הגאון ביוסף יוספה, שהיה גם כן מרבני אירופה, לפני 300 שנה ויותר, הוא אומר, אמנם כותב ככה המסך בנימין שצריך לחכות עד שתי כוכבים, אבל אני לא ראיתי לשום תמיד חכם שיחוש לדבר הזה. ומנהגם נכון, אבל העומדים בבית השם בלילות, הם צריכים לדשת להגיד את הסדר התיקון, כמו שכתוב זוהר הקדוש, כתוב חסידי קדמאי, לא בונאימי כולי ליליה, לא היו ישנים נותנים תרומה לעיניהם במשך כל הלילה של ליל חג השבועות. אם כן, זאת אומרת צריך לעשות את התיקון. שהיו עוסקים מאורייתא לנביאי, ומנביאי לכתובי, ומכתובי לדברי סלע שבעל פה. וכך אנחנו כמו נוהגים, אלה שקוראים התיקון, כולו נוסד על יסוד הזוהר הקדוש, גם בהקדמה שלו וגם בפנים הזוהר. שכותבים שחשיבות מיוחדת יש בדבר, הערב הזה להיות ערים, בשום מענה, משמר כל הלילה כולו, ולשבת עסק בתורה. זה מנהג יסודתו בהרי קודש. כתוב בזוהר הקדוש, וכך נהגו מכמה דורות. מרן, כשהיה עוד בחוץ לארץ, עוד לפני שהגיע לארץ ישראל, היה בטורקיה, אנדרפולי, ושם, ליל חג השבועות, היו יושבים ולומדים, באמצע הלימוד, לפתע, המלאך המגיד שהיה מדבר עם מרן, פתאום שומעים שנדם קולו של מרן, ושומעים קול של המגיד, מלאך המגיד. והיה אומר, אשריכם חבורה קדישה, חבורה קדושה, שאתם עוסקים נחת רוח לבורא יתברך. כולם ישנים על ארצותם, ואתם ישנים ועוסקים בתורה. מזמינים שמחה גדולה, לא היה לכם כוח בעיניים שלכם לראות, איך באים כל מלאכי השרת, כמו מזמותי חתן וכלה, ובאים לשמוע את כל התורה שלכם. זה כל זה מעיד תלמידו של מרן, רבי שמואל אלקבץ, זה שחבר את ספר, את הפיוט לחד יהודי לפת כלה. יש לו ספר מנות הלוי, יש לו רמת שמואל, יש לו המון ספרים שחבר עליו. והוא מספר את מה שהוא שמע, היה הוא שמע, זה יושב שמע, במו אוזניו שמע את מלאך המגיד, איך שמדבר להם, איך שמעודד אותם, אשריכם ואשר חלקכם, בזכות המצווה הזאת, אני מבשר אתכם ששנה הבאה תעשו את החג בארץ ישראל. וכך היה זכור באותה השנה, עלו לארץ ישראל, עלו לצפת, ושם המשיכו גם כמנהג הקדוש הזה. חן אומר בספר יוסף עומת, אם באמת נעשה כדברי רבי יעקב פולק, לא יש לנו שום זמן לקיים את סדר התיקון הזה. לכן אומר, מטעם זה לא נהגו לחוש לו רבנה כשישאל, ומותר להגיד קדיש אפילו, קדוש אפילו בעוד יום. זו היה המסקנה של הרב. גם הגאון באפרים אליעדו, בספר דגל מחנה אפרים, יש לו תשובה ארוכה בזה, והמסקנה שלו שלא כמו דעת רבי יעקב פולק. באמת כך מוכח בתוספות מסכת פסחים דרשת דקטט עמוד ב', הם אומרים רק בלית פסח יש לנו הדין הזה, מפני שאין אוכלים את המצב והמרו אלא בלילה, שנאמר, ואכלו את המצב אלא זה צידי איש ומצות, המנורים יאכלוהו. כתוב לילה. כמו שהפסח אינו נאכל אלא בלילה, אסור לאכול אותו בעוד יום, ולכן אין שם דין תוספת נכון על הקודש. אז זה מיוחד בלית פסח. אבל שאר כל הימים טובים, יש להם דין תוספת נכון על הקודש, כמו שבתות, משום מפרש ביניהם. ולכן רשאי לעשות את הסעודה שלו אפילו בעוד יום. לא רק הקידוש, אפילו לצעוד, יכול לצעוד בעוד יום. לכן אומר, אין שום שחר להלכה הזאת, שמחדש בעל מסעת בנימין בשם רבי יעקב פולק, ולמעשה הוא פוסק שאפשר לעשות את הפרסה קרומיאן. כל זה אני אומר, יש תועלת בשביל בני אירופה. שם הם זקקים לכך, הם זקוקים לכך. אבל אנחנו, ברוך השם, יכולים עוד להסתדר איכשהו. אפילו עם שעון הקיץ, השעון השקרן הזה, אף על פי כן יכולים להסתדר עדיין. מתפללים, גומרים את התפילה 8:15, 8:30, טועמים משהו, בלאו הכי אסור לאכול הרבה בלילה. זה אחר כך יכביד עליו באישן, יהיה אחר כך נוחר. כל הלילה נוחר יהיה ככה עטוב כולו, סומך עליה, מרוב שאוכל הרבה. בוא לאכול הרבה, טועמים, אחרי נאכול. כבוד יום טוב, צריך לאכול. אז אוכלים. ובאז השם ילך אחר כך 9:15, 9:30, יתחילו את הלימוד, 9:30. יכולים ללמוד עד 3:30, עד 4, כפי מה שהם עושים. יש לנו ברוך השם 6 שעות יותר אולי. אז לכן שזה מוטב שאדם יעשה כמו דברי הרבנים שאומרים שיכולים לעשות את הכוכבים, הקידוש בשביל הכוכבים, אפשר לעשות, בנקל. אבל תפילה לכל הדבר צריך לחכות. זה חומרה יתרה שעשה תורי זהב, חומרה על חומרה, שגם תפילה יתחילו ערבית אלא עד שיש את של הכוכבים, לא צריכים לשמוע לו בדבר הזה. אלא ההלכה, כמו שאמרנו, להתחיל אפילו מעוד יום, רק הקידוש כדאי לחכות את הכוכבים. צריך לחכות כמה זה. סך הכל 15 אחרי השקעה. זה מקסימום 18 דקות. אז לכן, אנחנו בכל וכוח, עד שגומרים את התפילה, מי הולך לגמור לפני 18 דקות? עד שגומרים, עד שהולכים הביתה, אז זה כבר מיד, מתחילים בסעודה, כדי שיזרזו גם כן ללכת בשביל התיקון. הרמ"א כתב, מנהג טוב יש בכל תפוצות ישראל שמעטרים את בית הכנסת בפרחים, בשושנים, בעשבים, בעצי אילנות, ענפי אילנות, ככה מעטרים את בית הכנסת. ויש לזה יסוד במדרש מגילת אסתר. שם כתוב, בתוך הקטרוגים, שיש לו הרשע על זה המן, לא היה יודע לספר לשעברה כמו המן. וכתוב שם, היה מספר על מנהגים של ישראל. בתוך הדברים הוא כותב, בערב חג השבועות, הולכים ומנסרים את כל העצים הטובים שיש לנו, ואת כל הפרחים והשושנים, ומביאים אותם מלאים עצרים בכל בתי מקדש מעט שלהם, ואומרים, זה היום שקבלנו בו את התורה, ולכן הם שמחים וטובי לב. כך אומר, כך ממשים הרשע הזה המן. כמה שהוא אומר, זה נכון, הוא לא משקר. העובדה שהצפות למדו הלכה מהמן, למדו, כל סיר זכוכית, אם אדם רוצה לחוץ אותו, מה יעשה כדי שיוכל להשתמש בו בהיתר, נגיד שתמשו בו באיסור. גוי שתה ממנו יין, אז נעשה להם נסך, צהר מוות רואה כאילו. כן, עכשיו רוצים להקשיר את הכוס, איך עושים? צריך לשטוף אותו 3 פעמים. איפה ידענו את זה? המן אמר ככה. אמר לו אחשוורוש, אם אתה תשתה בכוס יין, היהודי הזה לא ישתה עוד מהיין שלך, חס ושלום. ניקח אותו וישים אותו בתוך הבלוע, ישפוך אותו בתוך הבלוע. ואת הכוס, ישטוף אותו 3 פעמים, רק אחר כך מותר לו להשתמש בכוס הזה. תראה כמה אתה מאוס בעליהם, יותר מזבוב, יותר מיתוש. זה כתוב שם במדרש. והצפות נוגעים מכאן, שאם אדם רוצה לשטוף את הכוס מיין, צריך לשטוף 3 פעמים. מאיפה ראיה? המן ככה אמר, אין כמה להגיד את זה. לכן, גם המנהג הזה, שהפה אלינו עשו כל זה, כתוב שככה היו נוהגים עוד זמן עוד אחרי הצדיק. אם כן לכם שזה מנהג ישראל תורה, וצריכים להמשיך במנהג הזה. לא טוב לבטא מנהגים של ישראל, וזה מנהג טוב. גם כן כתוב למה עושים פרחים, שושנים, שבהם ריח טוב. כתוב שם, מפני שבשעה שהקדוש ברוך הוא היה אומר את 10 דיברות, היה העולם כולו מתמלא בסמים, ככה כתוב. אז גם כן מביאים בסמים, זה הפעם. מביאים פרחים גם כי הם קשחים את הספר תורה.
בגאון חתם סופר כתוב שהיו בהירו בפרסבורג בהונגריה, היו נגיד את בית כנסת, מעטרים אותה בכל מיני פרחים, והיו עושים חופה של פרחים מעל הרב, איפה שהיה הרב יושב הכסא שלו, מימינו, מסימנו ומעליו, היו עושים כמו חופה של חתנים, והכל כתבי שושנים ופרחים בשביל כבוד התורה. מי כמוהו היה שירביס תורה בישראל בדורו, היה כמעט מיחידי הדור. וכן היו עושים לו כבוד התורה. והנה פעם אחת עשו בחירות של הגבאים, בחרו גבא חדש, ויעקב מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף. והוא נראה לו שזה מנהג הזה, יש בו אולי הוצאות, אולי כל מיני דברים, החליט הוא לבטל, עדת עצמו, החליט לבטל את המנהג הזה. לא עצים, לא שושנים, לא פרחים, לא שום דבר. בא הרב לחג השבועות, אין שום דבר. שאל, מה זה? מה קרה? אמרו לו כך, החליט הגבאי. החליט הגבאי, זה ישאל את הרב, לא ישאל שום דבר. ככה יעשי החליט לדעת עצמו, כפיל עליו מאוד מאוד. כעס עליו מאוד. מסכן בן אדם הזה, לא גמר שנתו. הלך מן העולם. אדם שיש לחוש, יש לך רב, שאל את הרב. תאמר, חסכון וחסכון. הוא אולי סתם לא חסכון, סתם עינו צרה. אז אחר שזה נענש באותה שם. אמנם, יש באמת בספר חיי אדם, בווילנה גאון ובילה ובילנה, שבווילנה הוא נוטל את המנהג הזה. למה? הוא אומר, עכשיו נוהגים להבדיל אומות העולם, הנוצרים, עושים ככה בכנסייה שלהם לפני החגים שלהם. לוקחים ענפי עדנות ומכניסים אותם שמה. אז הוא אומר, בחוקותיהם לא תלכו. וכן, לפי זה, לכן זה נוטל. וזה מה שכתב חיי אדם. אבל לא צריכים לשמוע על חיי אדם במקום חיי שמיים. לא צריכים לשמוע לו. האמת היא שצריכים להמשיך במנהג הזה. כי גם הגאון בן המחילה מכבודו, הוא אזיל שיטתה, שהוא חולק על דעת מהר"י קולון ויוסף קולון ומרן בית יוסף והרמ"א בירידה עצמה קע"ח, שם יש הלכות של בחוקותיהם לא תלכו. מה הגדר שבחוקותיהם לא תלכו? אולי אסור ללבוש מגבעת כמו שהם לובשים, אולי אסור ללבוש מכנסיים כמו שהם לובשים, צריך לשבור אומבז כמו הערבים. ומי אמר לך שערבים יותר טובים? חוקותיהם לא תלכו זה חוזר רק על הנוצרים ועל הערבים? מה זה? כי צריך לדעת את התלבושת חדשה אשר לא שערו מבותיכם, לא מהנוצרים ולא מהערבים, צריך לעשות דבר חדש, לברך שיחיינו וקיימנו. מה זה חוקותיהם לא תלכו? מה ההגדרה? אומר רבי יוסף קונון בתשובה שההגדרה היא ככה, אחת משתיים, או שהדבר הזה הוא חוק בלי טעם, אין לו שום היגיון, דבר משונה, דבר מוזר, העולם ככה חוק שלהם. אתה רוצה ללכת לחכות אותם, אולי זה חוק של עבודה זרה, כמעט שאין לזה טעם. כל מילת חוק, פירושה דבר שהוא לא שכלי. לא צריך לתופס את זה. אלא אומרים ככה, למה עושים ככה? ככה, נגמר. אז לכן בשביל זה, זה קשור מהחוק. או דבר שיש בו חוסר צניעות וחוסר ענווה. יש בו שחצנות, יש בו פריצות, זה עברה בחוקותיהם יותר לך. למשל, היום מחכים, יש נשים תפיות כאלה, מחכים, מתי תצא המודה בפריז, אני שמרתי ארוחות פריז, אז הם נלבשו כמו שיקלעו בפריז. אם בלי שרוולים, בלי שרוולים. אם לבוש שרוול, לבוש שרוול. אם לבוש פוסטים על הראש, מה שתגידו שם באיזה בפריז. אז זה נאמר, בחוקותיהם לא תלכו. זה גם חוסר צניעות, גם בלי שכל, בלי הבנה, בלי היגיון. סתם, לעשות כל דבר ודבר כל מיני שימושים. זה בקשר בחוקותיהם לא תלכו. אבל אם אין אחת משתיהם האלה, לא דבר שהוא חוסר צניעות, לא דבר שהוא יש בו שחצנות, לא דבר שהוא חוק, דבר שכלי, אנשים לובשים, כולם לובשים כמו כולם, ואדם רוצה לובש כמותם, יכול לובש כמותם. כך הערה הר"ן בעבודה זרה י"א. הראיה שלהם, של בסוף קלון, מהר"ן בעבודה זרה י"א. אני רוצה להאריך הרבה, מפני שהזמן הוא מקצר, אז לכן למעשה באמת חוקותיהם לא תלך, הוא לא שייך רק מדבר שיש בו אחת משניים. או שזה חוק, דבר שהוא מוזר וחוק בלי טעם, או שהוא חוסר צניעות וענווה. מרן העתיק בבית יוסף את דברי רבי יוסף קלון. הרמ"א פסק אותו בשולחן ערוך. ונמשכו אחריו האחרונים. בא הגאון מווילנה אמר, לא נראה לי כך. אלא בכל דבר שיש בחוקותיהם לא תלכו. אז זה קשה מאוד. הגאון מווילנה נמשך לשיטתו. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן. כמובן בני אשכנזי נוסעים ביד רמה, אז מה פתאום ללכת דווקא אחרי הגאון מבינה? וכל האחרונים הסכימו כמו לעשות של הר"ן. יש בהם רעש, מעריך הרבה מאוד, מייסד, דוחק שותף של הגאון מבינה, ומייסד דבריו של הר"ן, על ידי פז, מיישב אותם כהלכה. ולכן גם כן הרבה ספרים, כמו שלוש תשובות כהונת עולם, כמו שלוש תשובות שפת פעלים, שלא שייך חוק תאמר תלכו רק בדבר שהוא מוזר מבחינה שכלית, או שהוא יש בו חוסר צניעות בענבה. לכן להמשיך במנהג ויוצא מן הכלל, ולא משנות מנהג ישראל, מנהג ישראל תורה. בעניין שאנחנו קוראים בלילה כולו, שקוראים עד הלילה, עד סוף הלילה, בבוקר, כשרוצים להתחיל להתפלל, נוטלים ידיים בלי ברכה, כי מרן בסימן ד' באור החיים הסתפק בדבר. אם צריך לעשות נטילת ידיים, הידיים היה ער כל הלילה. צריך לעשות נטילת ידיים או לא. לפי טעם הזוהר הקדוש, למה עושים נטילת ידיים כל יום בבוקר? מפני שרוח רעה שורה על ידיו של האדם. וכשהוא קם להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, חייב לקיים מרחץ בניקיון כפיי, והדברת לזבחך השם שמתפלל בנקיות. אז לכן אומר זוהר הקדוש, בשביל זה עושים נטילת ידיים. כשאדם מוער כל הלילה, לא שייך שרוח רעה שורה על ידיו, אותה שייך זה כשאדם ישן, נרדם, שינה אחד משישים במיטה. כמו שהמת הוא תמן, אבי אבות הטומאה, ששורים עליו חיצוניים ברוח רעה, כך שייך גם כבאדם שהוא ישן. אלא מה, לא בכל גופו, כמו שאמרנו, תחילת ידיו, כרצה. אבל מה שאין כן, אדם שייך ער כל הלילה כולו, לא שייך הטעם הזה. יש טעם אחר אמנם מביא מרן, כמו כהן, שבא לעשות עבודה בבית המקדש, אפילו אם היה ער כל הלילה, חייב לקדש ידיו ורגליו. אם נכנס בלי קידוש ידיו ורגליים, חייב מיטה בידי שמיים. כמו שכתוב, ורחצו ממנו אהרון ובניו, את ידיהם ותגניהם, בבואה מן אוהל מועד, ירחצו. כן, כשמשמע, צריך לעשות כמו עניין של קורבן. גם תפילה, גם כמו קורבנות. תפילה כנגד עבודה שבלב, גם כנגד הקורבן. תמיד של שחר, כנגדו יש שחרית. תמיד שבין ארבעים מנחה. אז לכם שזה לעשות את זה, תדעי, כמו שאדם ניגש לעשות עבודה בבית המקדש. זה אחד הטעם. אז לפי זה אין נפקא מינה, אם היה עיר או היה ישן. מרן הסתפק איך לפסוק הלכה, ופסק שיעשה נטילת ידיים, אבל לא יברך, כי תלו בזה בשני הטעמים. אמר, ברכה ספק ברכות להקל, אבל לא עשה נטילת ידיים. גם אנחנו אותו דבר. בסוף הלילה, כשלפני שהולכים להתבדל, אז עשה נטילת ידיים, בקרי, קדס וחדין, כמו כל יום, אבל רק בלי ברכה. לא יברך. ויגיד כל ברכות השחר. זה לא יוצא מן הכלל. המעביר חברי שלה מעיניית, ומאמה בפרק, הכל יגיד, בלי שהוא יוצא מן הכלל. המחזיר שמוע את פגרים מתים, אפילו לא היה פגרים מתים, לא היה ער, היה ברוך השם חי. אפילו אחי, כיוון שזה הולכים אחרי רוב העולם, והעולם ישנים בלילה, אז לכן לא משנים כדם מנוסח של ברכות השחר. ברכות התורה, יש בזה גם כמחלוקת, יש בזה חלוקי דעות. רוב הפוסקים סוברים, כיוון שהגיע עמוד השחר, חייב לברך ברכות התורה. לפני עמוד השחר אסור לברך בכל התורה, בכל הדעות, זה ברכה לבטלה. אבל אחרי עמוד השחר, ועמוד השחר גם כן יש בו מחלוקת, מה זה עמוד השחר. להלכה אנחנו תפסיק כמו דעתו של מרן, שארבע מידים, ארבעה מיד לפני זריחת השמן זה עמוד השחר. ארבעה מיד בשעות זמניות. אז תראה, מזריחת השמן, עד שקיעתה כמה יש, לפי זה תחשוב את השעה. אם כן, אם יש שעה ו-12 דקות זמניות, לפני הזריחה, באותה השעה נקשמו עמוד השחר, ולא ילמד עד שיברך ברכות התורה. לפני כן, אסור לברך ברכות התורה. לא תסמכו על מה שכתוב בלוחות עמוד השחר, כי הם שהם חשבונות אחרים. הם חושבים, לא כדעת מרן, הם חושבים כל מיל 24 דקות, או 22 דקות וחצי, אז ב-4 מילים זה 90 דקות, זה שעה וחצי. ולעשות של מרן לא כך 72 דקות, בזמניות. ובכן מברכים ברכות התורה לאחר עמוד השחר. אמרתי שבכל זאת יש בזה מחלוקת. יש אומרים, כל עוד לא ישן, אז לא צריך לברך ברכות התורה. כך מצדל גם כן המגן אברהם, בדעתו של רבי נותן בברכות י"א. אבל רבים חוקים על מגן אברהם. אומרים שלא, הרבי נותן שאמר שתלו הדבר בשינה, אבל לא דווקא מוכרח דווקא שינה. אם הוא רוצה לברך בפני עמוד השחר, אז אם ישן, יכול לברך אפילו בפני עמוד השחר. אבל לעולם אם לא ברך, לא ישן, אבל הגיע עמוד השחר, אז גם רבי נותם מודה. אז זה מחלוקת בלעשות של רבי נותם. אנחנו פוסקים בפרשת המנהג בכל תקשורת ישראל, שמברכים אחרי עמוד השחר. במקום מנהג, לא אמור ספק ברכות להקל. כך כתב בספר שער הכוונות דף א', בדף הראשון, והרב חידה הביא אותו למעשה, גם ספר שמי ציבור, גם רבי יעקב אלגזי, בכל אחרונים ואחרוני אחרונים. והעידו שכך פשט המנהג. אין אחרי המנהג ולא כלום, כי ספק ברכות להקל במקום מנהג לאמרינן. כל שכן, אם ישן בערב חג השבועות, שעה שעתיים, ביום, ישן שעה שעתיים, כדי שיהיה לו כוח שבלי עליה יוכל לשבת. להיות ער כל הלילה, אז מצרפים עוד צברה שנייה, יש מדי אמר שינה ביום חייב אדם לברך אחרי זה. אבל כפי שלא נהגו העם לברך, אבל פי כי מצרפים את זה עם הצברה השנייה, שישב ער כל הלילה, אז זה חייב ספק ספקה שיכול לברך. בכל אופן, בין אם ישן, בין אם ישן, דהלכה, אחרי עמוד השחר, יברך בכל תצרה כולה. אדם זהיר, בכל התפילה של חג, חג השבועות ביום טוב, שלא יתנמנם, שלא תרשנה לעיניו ותחיל להתנמנם בתפילה. כל הלילה ישב כמו אריה, ישב ולמד, פתאום בסררה מרדים אותו, שולח לו שינה בחבלי שינה בעיניו, מתחיל באמצע התפילה לישון. קורא קריאת שמע, לא יודע מה הוא קורא, לא שם לב על מה שהוא קורא, קורא ואחר כך מסתפק, איזה הוא כתב תמידי, הוא כתב תמידי הראשונה, הוא כתב בשנייה, טוב, תגיד אורי, הוא כתב בשלישית אולי. מי יודע איזה תפילה הוא יכול להתפלל. כל תפילה שלו תהיה חסרנו, הכל בלי, בלי כוונה, בלי יישוב הדעת, לכן יאזור מותניו, חלית מותניו, יכול להיות יותר חוצף פניו במים קרים, וזה פעם בפעם, זה ייתן לו יותר התעוררות, ירגיש יותר כוח ועוצמה, ויעביר מעליו את השינה. סך הכל עוד שעתיים תלך תישן מה שאתה רוצה. אז לכן יש לו ברוך השם פת מסלו, אז למה צריך לעשות את זה באמצע התפילה? גם באמצע קריאת התורה. קריאת התורה באותו הזמן קוראים עשר דיברות. כמו שאנחנו מקבלים את התורה הכל מחדש. הלוא כך מסביר מגן אברהם אפי מה שכתוב בפקר בלעזר. בפקר בלעזר אומר, ישראל כל הזמן כשיצאו ממצרים, כל הזמן היו מחכים בחיליון עיניים. מתי יגיע אותו היום המאושר שיקבלו את התורה. כל יום היו סוברים אותו, היום עבר יום אחד, עברו שני ימים, שלושה ימים, ככה, כל כך היו, כל כך היו מחכים לזה. ובדווקא באותו הלילה, שליל חג השבועות, השינה נעשית כל כך מצוקה בעיניהם, הלכו ונרדמו. בא כזה שברכו לשאת את התורה, עומד ועמד על סיני, והם לא הגיעו. החתן נמצא והכלה עוד לא הגיעה. כבשו שחתן הכלה יש לצריך אלוהיך. אז מה עשה כזכו? עשה להם קורות וברקים ורעבים, נעשה רעל גדול, בומבות, מה זה, מה קרה? תקף ומיד, כל אחד פשט את הפיג'מה שלו ורץ תקף ומיד לקבל את התורה. אז זה לא היה יפה מתודם. ככה עושים? אז כל הזמן מחכים. הנה הגיע היום. אז הולכים להשאר שלו לישון כמו תומבך, מה זה? זה לא כבוד. תצערו לכם, יבוא חתן לעשות נשאת החופה, מעקר הכלה, אמרו לו, הכלה ישנה, איזה תומבכה כזו. צריכה לחכות שגם כמו שהוא מעקה, גם היא מעקה. אז לכן, נתנו תיקון, כמו תיקון למה שעשינו, לא עשינו יפה. אז כל, קבלו עליהם ישראל, כל אחד השבועות לא ישנו, לא יעצמו עין, עד שיקבלו את עשרה דברות מחדש. לכן נשארים חיירים, זה תשובת המשקל, נשארים חיירים כבר אלה, מלמדים, מחכים רק שיקראו את העשרה דברות, אחרי שיתפללו, יגידו תפילת מוסף, אחר כך יטעה משהו, לא טוב שישארנו לבוא לקניה, גם כספק אם תבוא לשינה גם כן, גם כן בשביל המצווה של האכילה של יום טוב, אז עשה תקף מיד קידוש, סך הכל פסוק אחד, אלה מועדי השם, ברוך בורא פרי הגפן, עשה נטילת ידיים, יאכל כזית עם איזה דבר, נוהגים לאכול מאכל חלבי בבוקר ביום חג השבועות. הטעם לזה כתוב מפני שישראל, גם כן זכר, אתה כותב בספר אור שמח, זכר לישראל, כשקבלו את התורה, לא היה להם מה לאכול באותו היום, רק מאכלי חלב. למה? קודם שקבלו את התורה,
איך היו אוכלים? לוקחים סכין של מזבח ושחטים את העוף. היה הלכות? שום הלכות. עדיין לא קיבלו את התורה. כשבאו וקיבלו את התורה, דיבלו להם סודות התורה, ידעו כל צדק מצוות, בפרטיהם, פרטי פרטיהם. אז עכשיו, כל הכלים שלהם כולם טרפה. כל הכלים שלהם נבילות. כי מה היו עושים עד עכשיו? היו אוכלים נבילות. אפילו הם הכינו חמים של מחר, לא הרגם על החמים הזה. והחמים הזה כולו נבילות וטרפות. כי שחטו בסכין של מזבח. צריך סכין שהיא משחזת. אפילו מוצאים לשחות לא יכולים. צריך להכין סכין בעוד יום. אסור להשחיל סכין ביום טוב. וכי כל זה לא ידעו, מה לעשות, מה לאכול? לא ידעו מה לאכול. כל האוכל שלו, כולם שפקו אותו בתוך האשפה. וכי מה הם צריכים לעשות? מאכל חדיו. כל אחד לוקח את הכדרה שלו של החלבית, ושולח בפנים, חלב את הבהמה שלו, כולם הם בהמות הרוב היה להם. וסוף בקר, מקרה כבד מאוד. הם חלבים, יאללה, מי שרוצה לאכול חלב, יאכל. מי שרוצה לעשות גבינה, יעשה גבינה. זה כל, כל מה שאכלו, אכלו מאכלי חלב. זה מה שהם מצא להם לאכול. שום דבר אחר לא היה מצא להם. לכן גם אנחנו עושים זכר להם, בבוקר אוכלים מאכלי חלב. אבל האמת שבזה לא עושים איזו חובת סעודת יום טוב, אני לא צריך חיובת בבשר. ככותב הרמב"ן, אין שמחה אלא בבשר, וזה שמחת יום טוב. אין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין. לפיכך, צריך להכין כמובן תבשיל של בשר, כי עד השם הטובה עליו, אבל בבוקר, כמו שאמרתי, יסתפק במאכלי חלב, ישן מעט, אחרי שיקום, למשל, אחרי שעתיים, שלוש, קצת יתאושש מהנדודי שינה, אז ישב ויאכל אחר כך מאכלי בשר, ישמח שמחת יום טוב, ישתה מעט כוסית יין, כמה שאפשר, טועמי החיים זכו, כדי שיקיים בשר שמחת החג. עכשיו, כך הגמרא אומרת, בפסחים קופסית, אין שמחה אלא בבשר, שנאמר, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך. אז נמצא בבשר שלמים, שלמים לא מביאים רק מבהמות, לא מעפות. אחר כך ואין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין שמח לבב אנוש. סברת התוספות, מועד קטן י"ד, שדין זה ששמחת יום טוב אינו אלא דווקא מזון בית המקדש קיים. אז היה מן התורה. למה שיוכלים קיים בבשר של ימין? היום אין לנו בשר של ימין, איפה יש לנו בשר של ימין? לכן שמחת יום טוב בזמן הזה בזרבנן, זה אומרים תוספות. אבל הרמב״ם לא כך אומר, הרמב״ם פרק ו' הלכות יום טוב כותב בפירוש שגם בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, מצוות אכילת בשר היא מצוות שמחת יום טוב. אדם מקיים מצוות שמחת, שמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר. וכמובן, אנשים בראוי להם, שם המשיך הרמב״ן, כמו שדברי הגמרא הפסחים, אנשים בראוי להם, נשים בראוי להם, ילדים בראוי להם, קטנים בראוי להם, כל אחד לפי אנשים גדולים, השמחה שלהם, בשר, יין, דברים כאלה. אם זו אישה, אנשים לא כל כך מחזיקים מהדברים האלה, ישמח אותם במלבושים, בתכשיטים, תקרא להם מלבושים. אם רוצה לקנות מלבוש סמוך לחג, ישים את זה עד סמוך לחג ממש, כי זה תחדש מזה בחג. שהשמחה, כשמלבים לה מלבושים יפים, מלבושים נעים, צבעונים, או גם כן תכשיטים, כל דבר ודבר כפי השכל שלהם, אז זה מצווה לשמח אותם. גם זו מצווה שמחה. כתוב בגמרא, בקידושין ל"ד, אישה בעלה משמחה. כתוב, שמחת אתה וביתך. איך ישמח את אשתו? בעלה חייב לשמח אותה. לכן הוא צריך להקשיב אפילו ברמיזות בעלמא. לא שיהיה טמבל כזה, לא מבין, עשה עצמו, תבין, אתה יודע, האישה הזאת צריכה לשמוח. היא רוצה לקנות את הנעליים חדשות שקורה סמוך לחג, כדי שתשמח בהם. וכן זהו כמה, נשים בראוי להם במלבושים ותכשיטים. תינוקות בראוי להם. מה תתנה לו, מה תקרה לו? מה? תתן לו דבר שהוא ישמח בו. תן לו טופי, תן לו יופי, תן לו מסקוויטים, מגדנות, תופינים, דברים כאלה, ממתקים, אז זה דבר שיאמין ממנו. שקדים, אגוזים, כפי מה שרגילים הילדים. כל אחד בראוי לו. אם כן, זה פירוש של עין שמחה. אז הוא אומר, זה לא תלוי דווקא בבשר של ימים. גם בזמננו זה, יש דין מצוות עשה ששמחת יום טוב. שלא כדעת מה שאומר ספר אמרי אש, שהיום אין דין מצוות שמחת יום טוב. אלא יש מצווה מן התורה. שגם כמה אחרונים כולם עתיקו דברי הרמב״ם להלכה, וכך פסק גר אברהם סימן צפקו חפטט, לכן מצווה לשדל בכל אותם הדברים. כמובן, בשר בהמה, הגמרא בחגיגת הפחית אומרת, אין שמחה אלא דווקא בשר בהמה, לא בשר עופות. שני אמר, ושמחת בחגיך בדברים שחגיגה באה בהם. חגיגה באה דווקא בשר בהמה. וכי לכן צריך להיות בשר בהמה, לא בשר עופות. לפיכך יקפיד, אדם שרוצה לקנות בשר, יקנה בשר שיגלט, אין בו בעיות בעניין כשרות, ישים לב שיקנה דבר שהוא הלבד לכל העמה, אין בו חשש חס ושלום בעניינים של כשרות. מביאים בשר קפוא, מביאים כל מיני דברים מחוץ לארץ, וכותבים על זה גלט. אפשר לכתוב על זה גלט, מה יש? תקח חתיכת בשר, תכתוב עליו גלט. זה העיקר, תלוי מי כותב ומה כותבים. ואנחנו יודעים לצערנו, לא תמיד הצוות ששוחטים מחוץ לארץ הם אנשים הגונים וישרים שאפשר לסמוך על השחיטה שלהם. אני יודע את זה מכוח המציאות. אני יודע אחד שאני כשהייתי בתל אביב לפני 15 שנה בדקתי את סכיניו כמה פעמים וכולם היו פגומים ולא רשיתי לו לשחוט, פסעתי אותו מלשחוט עופות. הוא רצה שיהיה רק שוחט עופות, לא נתתי לו כי ההרגשה שלו הייתה לא, חוסר הרגשה, לא מרגיש, מעביר על ידו על הסכין ולא מרגיש שיש שם מפגם. אז אמרתי לו שאסור. ושם אני שומע, לקחו אותו, שלחו אותו לשם, שיהיה שוחט נהמות. ששחוט עופות לא נתתי לו, הוא שם שוחט נהמות. וכמה, אפשר לסמוך אנשים שכאלה. כל העולם אומרים, אין לנו שוחטים. מה נעשה? השוחטים שהם קשורים עם המועצות הדתיות, לא משאים להם ללכת לחוץ הארץ. מי ישחט לתושבי הארץ? אנחנו צריכים בשר טרי בארץ. וכן לא שולחים, את מי שולחים? מי שהוא צולע על ירחו, לא מקבל עם אותו פה לשחוט, אז תלך שם לתשחט, חסרי מחסרה וכי קטני. אז מה, צריכים על אנשים שכאלה, איך אנחנו יכולים לסמוך על זה? כותבים גלט, מה זה גלט? מה זה גלט? כל אחד יכול לכתוב זה, על זה, זה שווה, זה דבר, זה לא כלום. לכן אדם ירשמיים לא יכניס בפיו דבר שהוא של בשר קפוא. אני יודע עוד כמה אנשים ירשמיים ברחו משמה. אנשים שהם שמיים והם שוחטים מעודים נסעו לשם באמצע הזמן שלהם ברחו למרות שנותנים להם תווים וכלים נותנים להם $3,000 לחודש אפילו ראש הממשלה מרוויח $3,000 לחודש נותנים להם $3,000 ואפילו אחי ברח באמצע הוא בא, אבל לא רוצה חס ושלום לא רוצה ללכת לגיהנם בשביל $3,000 למראה שלא בסדר נותנים משעבדים אותם נותנים להם שישחטו ב3-4 שעות 600 ראש בקר, איך אפשר לשחוט כל כך הרבה? זה קשה מאוד, יש כמה בעיות, בעיות נוראות. אז נכון, נצאו להשקיט אותם, שלחו מודעות מהרבנים הראשיים לישראל, שזה הכל בסדר. למה צריך לומר הכל בסדר? בפני שבאו אצלהם כל מיני תלונות. אז הם מוכרחים לחפות, מה יעשו? לא יכולו אנשים בשר? מה יגידו? כל הבשר טרף? מה יגידו? אבל הם יראו שמיים, מותר, ארוחת ברק, ארוחת בשר ושלווה שם כמו שארוחה קטנה מאשר ייקח לו קילו של בשר ייקח דבר מועט, בשר טרי, אומנם זה יקר אבל בשביל לקיים את המצווה יוכל אמרתי טועמיה חיים זכו אבל לקנות מכל הבא בידו זה לא טוב עוד דבר אחד, בשעה שקוראים עשרת הדיברות יש מנהגים שעומדים בשעת קריאת עשרת הדיברות, בפרט עם חג השבועות, יום מתן תורה. המנהג הזה היה פסול בעיניו של הרמב״ם, ואנחנו יודעים מה גדולתו של הרמב״ם. הוא כותב בתשובה, כששאלו אותו על כך, אמרו לו שיש קהילות כאלה שהם עומדים. אז אמר להם הרב, מראים בזה שיש חשיבות על חלק מן התורה, יותר מאשר חלק אחר. כלומר, עשרת דיברות זה חשוב מאוד, לכן עומדים. בשאר זה לא חשוב כל כך, לכן יושבים. זה נותן יד למילים, לאפיקורסים, שאומרים רק עשרת דיברות נתן הקדוש ברוך הוא. השאר כתב משה רבנו מדעתו החסום שלו. מי שאומר ככה, אין לו חלק עולם הבא. ואלו שאין להם חלק עולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים. אומרת הגמרא, מה זה אין תורה מן השמיים? אפילו כל התורה מן השמיים. רק הפסוק הזה, משה בעצמו אמרו, זה נקרא שמו כופר בתורה מן השמיים ואין לו חלק עולם הבא. כך הגמרא אומרת. כל התורה הכתיב הקדוש ברוך הוא מילה במילה למשה רבנו. ולכן, זה שעושה, שעומד בשעת עשרת דיברות, ובשאר התורה יושב, נותן יד לפושעים, אומרים, למה? למה עומדים בזה ולמה פה יושבים? זה התורה, זה משה, לכן יושבים. אז זה מהקדוש ברוך הוא, בשביל זה עומדים. זה אתה נותן יד למינים והכל עושים. זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות, זה פסוק ב'. רבותינו נצאו לתקן שבכל יום ויום בסוף התפילה יגידו עשרת דיברות. כמו שהיו נוהגים בבית המקדש, כך כתוב בגמרא, במסכת תמיד במשנה, שהיו נוהגים הכהנים, אחרי שגורמים לעשות את הקורבן, היו אומרים עשרת דיברות. אז בקישור לעשות ככה גם בגבולים, בגבולים כלומר בכל העולם. עד שבטלו מפני תרעומת המינים, אומר רש"י, כשראו שאומרים רק עשרת דיברות, למה אומרים עשרת דיברות? כראה שרק זה מן השמיים, השעה אחת שלא עונה מן השמיים. והתחילו אנשים להיות אפיקורסים, אז בטלו את זה, לא תגידו כלום, תשתקו, כדי שאנשים ידעו שהתורה כולה שווה. אין עליונות לצד אחד מהתורה, הצד אחר. כל התורה כולה מן השמיים. לכן כותב להם הרמב״ם, שיזהרו בנפשם, אל יעמדו בשעת עשרת דיברות. אם היו עומדים בכל הקראת התורה, החלשתי. אבל כמו שתמיד להפריח את הציבור שכולם יעמדו, כל הפרשיות, יש פרשת במדבר, פרשת נשוא, פרשת בעלותיך, פרשיות ארוכות אלה. חצי שעה, שלושת רבעי שעה לוקחים, זה עמד כל הזמן על רגליים, עבדי מינו לפרעה במצרים. איפה נעשה? אפשר, זה לא קשה, תורך הציבור. רבותינו חסו על תורך הציבור. אז הוא אומר לכם, בשביל זה גם בעשרת דיברות לא יעמד, אלא כולם ישמעו. מאיפה יצא המנהג הזה? המנהג הזה לא יצא בשביל כבוד עשרת דיברות דווקא. היו בדרך כלל מכבדים אדם הכי חשוב, רב הכי גדול, מכבדים אותו בעשרת דיברות. והקהל היו עומדים לכבוד הרב, ולכבודו שעשרת דיברות. אבל לאט לאט השתבשו האנשים, חשבו שעומדים בשביל עשרת דיברות, התחילו לעמוד בעשרת דיברות. אז לכן כותב להם הרמב"ן שמצווה לבטל את המנהג. חזרו ושאלו אותו, אבל כבר אנשים נוהגים. אז חלק גדול כבר נוהגים לעמוד, וחלק יושבים, נעשה מחלוקת. אמר להם, אם יש באיזה מקום אנשים בריאים ואנשים חולים, אנחנו נאמר, נחלק גם את הבריאים בשביל שכולם יושבים, נעשה כולם חולים. זה לא נראה, אף אחד לא אמר דבר כזה. אלא מרפאים אנחנו את החולים, כדי שגם הם יהיו בריאים בשביל כולם שווים. אז ככה, אם יש מנהג שהוא רע, ואנשים קמים על רגליהם נגד ההלכה, אז לא צריך לומר שגם השאר יעמדו, אלא להפך, גם אלה ישמעו כמו אותם. זה דברי הרמב״ם. אנחנו לא יכולים לחלוק על הרמב״ם. מי בדורות שלנו יכול לחלוק על הרמב״ם? אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. יבוא חמור לחלוק על בן אדם. מה יעשו? יתן על הראש. ובכן, כמו שאמרנו, צריך להיות זהירים, לעשות שכולם ישמעו. הרמב״נים יגידו, יסבירו להם שככה לעשות של הרמב״ם. היו ספרי אחרונים של הדורות שלנו, שלא ידעו מתשובות הרמב״ם, וכששאלו אותם, אמרו להם שאין דבר, יכולים לעמוד. מפני שלא ידעו תשובות הרמב״ם. אבל אחר כך, כשאנחנו ברוך השם נגלה לנו, תשובות הרמב״ם לא נתפסו לפני הרבה זמן. סך הכל, לפני 40-50 שנה, יש הוצאת פריימן. מסכן גם הוא נספה בשואה. אז הוא מצא, הוא הלך חטט בגנזים של קהיר, הוא מצא תשובות הרמב״ם. הוא מצא אותם והדפיס את התשובות הזאת. כלל אותם במקרח אחד, 300 תשובות ומעלה. וכל אלה לא נגלו לפני הראשונים, לא ידעו מהם. גם רבני האחרונים שלהם לא ראו אותם. אלה שהיו אחרי דורו, כבר טוב, כולם משמשים בהם. אז לכן בשביל זה צריך להיזהר, לא לזוז בדבריו של הרמב״ם אין בשמאל. לפי כך מצווה לומר לקהל שכולם ישבו. אם יש להם חכם שם, שהוא יודע לדלבין אותם טוב. אבל מה יעשה אדם שהוא נקלע במקום כזה, שכולם עומדים בשעה עשרה דיברות, ואם הוא יגיד להם, לא ישמעו לו, יזלזלו בו. הוא לא איש אישיות שדבריו כל כך יטילו עליהם, ישפיעו עליהם. אז מה יעשה באדם? הוא יישב או יעמוד? זו בעיה. טוב הדבר, הוא אפילו מסופק. לא יודע מה המנהגים שלהם, עומדים או יושבים. אם הוא מסופק, יעמוד בתחילת הקריאה. כשהתחילו בחודש השלישי לסוף בני ישראל במצרים, תעמוד על רגליו. כולם חשבו שהוא רוצה שיש לו שינה, אז אנשים שם עומדים שיש לו תבוא להם שינה. אז עומד מתחילת הקריאה. אז זה לא ניכר שהוא עומד בשביל עשרת הדיברות. ככה לא יתן יד לפושעים, וכשהוא יעמוד בתחילת הקריאה יעמוד. אז זה אפילו יש לו ספק בדבר כדי שיעמוד. הוא במקום שלו שהוא יושב, כל הזמן עומד במחזור בידו. וזה יעזור לו גם שלא יתנמנם. יש כאלה שנצערנו, יש הרבה אנשים, ואותה שעה מתחילים להתנמנם, מתחילים להירדם, יושבים באפס מעשה. כשאדם מתפלל, עושה איזה תנועות, עושה איזה דבר, אז הולכת לו השינה. אבל יושב ככה, ככה, ותקבל, מתחיל לשאול. אז אכן, כדאי שיעמוד. יעמוד, אם יש צורך אפילו ילך, רק שלא יפריע. נהג טוב ביום חג השבועות לקרוא בספר תהילים שאותו היום יום פטירתו של דוד המלך. כך כתוב בירושלמי, משה, דוד המלך נפטר בעצרת לפי דברי הירושלמי, יוצא שבאותה שנה חל פסח ביום שישי. אבל פי שבדרך כלל לא בידו פסח, אף פעם פסח לא יהיה, לא בשני ולא ברביעי ולא בשישי. כי תאמר שהוא נפטר ביום חג השבועות, בגמרא שלנו כתוב שנפטר ביום שבת, אותו יום שבת היה, אם כן, עצרת חליות בשבת. ממילא, יום לפני כן, היה חל הפסח, תמיד ככה. אז סימן באותה שנה, כבר שקדשו על פי הראייה, היה אפשר שקדשו על פי הראייה, יהיה פסח גם כן ביום שישי. יכול לקרות. בכל אופן, זה עוד כתוב בירושלמי, ולכן, זכר נשמתו הקדושה של דוד המלך, אדון דוד, שימליש אותו בעדינו, קוראים בספר תהילים. כי הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מי שקורא בספר תהילים שחברתי, יהיה חשוב לפניך כאילו עוסק מגעים ואהלות, כאילו עוסק בצורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא קיבל תפילתו של דוד. לכן חשוב שיקרא אדם, לא חייב לקרוא כל תהילים, יקדיש איזה שעה אחת למשל מול תהילים. וכדאי גם כן לקרוא רות, מגילת רות, זה שייכת לאותו היום. ושזה גם כן תולדותיו של דוד. כמו שכתוב, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוריד את זה ואת זה ואת זה, עד ובועז הוריד את עובד, ועובד הוריד את ישי, וישי הוריד את דוד. כזה יש 10 דורות עד דוד. ודוד המלך, זה יחסי שלו, מגילת יחסי שלו, לכן קוראים מגילת רות. יש עוד צפות אחרות. להודיע כמה מצב שחרה שגומני חסדים, כתוב שם, הם באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. קציר שעורים זה פסח. אבל אחר כך גם כן, כל הזמן עד שהיה, בועז עוסק, כל מה שהיה עוסק, אחר כך בסוף נסע את רות, זה היה יום מתן תורה. ורות גם כן, תלה עליה, הלוא היא התגיירה, תבלה עליה 606 מצוות נוסף על 7 מצוות שקיבלו בני נוח. הלוא בני נוח חייבים ב7 מצוות. כשרות התגיירה, למה קראו אותה רות? רות, חשמון שלו, 606, בני שקיבלה עליה עוד 606 מצוות. ביחד זה תרי"ג מצוות, לכן זה קשה יאמר רות. כמו שהיא התגיירה, זכתה להחשות בקפה השכינה, גם אנחנו ברוך השם נעשינו מאותה שעה לעם לקדוש ברוך הוא, עם סגולה, לכן יש גם כן איזו שייכות לעניין של רות. ויש גם מדרש רות, יש ירקות שמעוני על רות, כולם דברים חוצבי להבות אש, מתן שכרה של גומלי חסדים, של בעלי צדקות. היא אומרת, שמא יש אשר עשית עמו היום, בועז. היא עשתה עמו, והוא עשה עמה. הוא נתן לה כסעורים, נתן לה הכל. אני אומרת, אני עשיתי לא טובה, אתה עשית לא טובה. אלא יותר ממה שעושה העשיר עם העני, העני עושה עם העשיר. העשיר נתן לו בעולם הזה, והעני גומל לו בעולם הבא. שכרו של בועז היה הגדול. ולכן זכה אחר כך, זכה אותו הקדוש ברוך הוא, והוריד ממנה אחר כך את עובד שהיה סבו של דוד המלך. והיא הייתה ממש המלכות, וזכתה בחיית האריכות ימים ושנים. כתוב בספר שלמה המלך, וישם כסא לאם המלך. אומר שם הראשי, אמה של מלכות, זה גמרא בברכת צדיק א', אמה של מלכות זו הרות. זכתה וראתה את דוד במלכותו, וגם את שלמה במלכותו. אז כשאתה נכנסת את הסבתא הזאת, היה כאן שלמה המלך, שמשל כל העולם כולו, נביאו לה אבינו כסא לאם המלך. זה כסא של מלכות. זכתה לראות את זה במו עיניה. אחרי שהיה עוני, איזה עוני היה, איזה חוסר קול, לקחת ללכת ללקט בין השמונים של העניים, כמו העניים. אבל ראה בה דבר של צניעות, והיא עשתה את זה לשם שמיים, התגיירה לשם שמיים. לכן מעלתה גדולה מאוד, אם זה בעולם הזה, כל שכן בעולם הבא. לכן העניין הזה גם כן, אדם שהוא קורא, שכריו של גומלי חסדים, כמו שכתוב, שבאת חסות אחת כנפיו, יש כנפי שחר, יש כנפי שמש, יש כנפי ירח, ומי שעושה גמלות חסדים, חוסה את אחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. לכן כל אחד ואחד, כמו שאמרנו, שהוא זוכה לדבר הזה, לקרוא אותם, על מנת גם כן לקיים אותם.
שהתורה שלנו עם גיבוש חסדים היא כפופה זה וזה, אי אפשר זה בלי זה, לא עקר המדרש אלא המעשה. השם יזכנו, ברכת השם, נחזיר עטרה ליושנה, ויבוא משיח מדוד, יגאל אותנו גאולה שלמה. בחנן חשבנו נאמר לזה.
בכל ישראל מלאכת לעזור שנאמר, אמר חפש מהר תפלו, יגאו תורה ויגיעו.